sei solido skoša šuoj. Ovo vozo vadeti bejoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שישי, ב' בשבט, ערב שבת קודש פרשת וערה, תשפ"א, מסכת פסחים, דפים נ"ה ונ"ו, רדיו קול חי, זוהי אכסניה לקול התורה, נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שטרח בערב שבת יוכל בעזרת השם ובישועתו בשבת. שמים אנו מיד בשמחה ובטוב לבב את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה. מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים עם דברים לפרשת השבוע מהספר המופלא ותלמודו בידו של הגאון רבי ירחמיאל קרם שליטא, והדברים ישמשו לזכותו ולרפואתו השלימה במהרה של רבי ירחמיאל בן חווה, לרפואה שלימה במהרה, לאורך ימים טובים, בריאות גופה ונהורה מהליה בכל עידן ועידן. השבוע למדנו בדפינו היומי בדף נון ג' כיצד נשאו חנניה, מישאל ועזריה קל וחומר מן הצפרדעים. בדיוק על כך שיחתו של רבי ירחמיאל שליטא. נבוכדנצר מלך בבל פוקד על כל בני עמו להתכנס אל בקעת דורה, ובמרכזה של הבקעה עומד פסל של זהב שנבנה על ידו. פסל ענק ורחב ממדים. כבר ממרחק היה אפשר להבחין בפסל גובו של הפסל 60 אמה, מבנה השווה בגובהו לבית של 11 או 12 קומות. לא הרחק מהפסל עמדה מקהילת כלי זמר שהתכוננה לטקס המרשים של חנוכת הצלם, כמיטב התרבות הבבלית. הבקעה התמלאה באישי שלטון שונים מכל דרגות ההיררכיה הבבלית. עם תחילתו של הטקס פתח הכרוז והכריז על חובת הסגידה לצלם הזהב, שעה שתזמורת כלי הנגינה תיתן את האות לכך. את ההכרזה סיים הכרוז באזהרה חמורה, כי מי שלא ישמע להוראות ולא יסגוד לצלם יושלח לכבשן האש הלוהט. המוזיקה החלה לנגן וכל הנוכחים נפלו על פניהם, רק שלושה נשארו על עומדם כאילו לא נגעה ההוראה אליהם. היו אליהם נציגיו של העם היהודי, חנניה, מישאל ועזריה. שלושה אשר קלקלו את ההצגה הגדולה שעל הכנתה שקד נבוכדנצר. נבוכדנצר, שניסה לתקן את הרושם המעוות, פנה אל השלושה והציע להם לחזור שוב על התרגיל, והפעם תוך כדי קנייתם וסגידתם לפסל. אבל ההחלטה הייתה סופית, השלושה הודיעו לנבוכדנצר כי יסכימו לקבל את עול מלכותו, אבל לא בתנאי של סגידה לפסלי עץ ואבן. הם הודיעו לו ברורות כי לא ישתחוו לצלם הזהב. זעמו של נבוכדנצר גבר, דמו רתח וכל מבט פניו השתנה. הוא ציווה להסיק את התנור בטמפרטורה הגבוהה פי שבע מהחום הרגיל ששרר בתוכו, כשהם כפותים ועקודים ושלחו השלושה אל לאו של התנור הלוהט, נכונים למסור את נפשם על קידוש השם. נס קרה לחנניה, מישאל ועזריה. מבחוץ היה אפשר להבחין כיצד הם מטיילים להנאתם במרחבי התנור הלוהט, כמתואר בספר דניאל פרק ג'. מה ראו שלושה צדיקים אלה להסכים להיות מובלים אל התנור הלוהט ובלבד שלא להשתחוות? שאלה הזו נידונה אצלנו בגמרא לעיל בדף נון ג' במסכת פסחים, אבל תרם שנצטט את תשובת הגמרא, מן הראוי להעלות הערה חשובה שעלתה בבית מדרשם של בעלי התוספות. שאלתה של הגמרא באשר להנהגתם של חנניה, מישאל ועזריה אינה מובנת. לכאורה, הרי הכל מודיעים כי גם אם הורים אנו לאדם האנוס לעבור על אחת ממצוות התורה, שיעבור ולא יארג. אבל לעבוד עבודה זרה בפרסיה אין כל היתר, גם בשעת אונס, ומי שנאנס על כך מחובתו לארג ולא לעבור. מדוע אם כן מביאה הגמרא תמיהה להתנהגותם של חנניה, מישאל ועזריה, בעוד שמן הדין כך היה עליהם לנהוג? משיבים בעלי התוספות כי הפסל שנבנה בבקעת דורה לא היה צלם פולחני ממש, אלא אנדרטת כבוד שנבנתה כדי להדיר את שמו של נבוכדנצר. מעתה מובנת יפה תמיהתה של הגמרא, ומובנים גם יפה דברי הסברו של רשי המתאים את שאלת הגמרא ומוסיף כי היה על חניה מישאל ועזריה לנהוג לפי הכלל המושתת על הפסוק וחי בהם. פסוק שעליו דרשו חכמינו ולא שימות בהם. על השאלה מה ראו חניה מישאל ועזריה שמסרו נפשם על קדושת השם עונה הגמרא, נסו קל וחומר מצפרדעים, מה הן שאינן מצווים על קדושת השם כתיב בו ועלו בביתך ובמשארותיך, אנו שמצווים על קידוש השם על אחת כמה וכמה. ותשובתה של הגמרא אינה מובנת דייה, לכאורה יש מקום לפרוח את הקל וחומר שנסו אותם צדיקים שכן, הצפרדעים יכולים לעשות ולהחמיר ככל העולה על רוחם מאחר ואינם מוזרים על עיבוד עצמם לדעת, אבל בני ישראל הוזרו וחי בהם, ולא שימות בהם, ואם כן מניין שיכולים הם להחמיר ולמסור את נפשם במקום שאינם מצווים על כך. מה עוד שרשי מפרש שזו הייתה כל שאלת הגמרא על הנהגתם? ובעצם זו מחלוקת ראשונים, דעת הרמב"ם היא, בכל מקום שבו אמרו יעבור ואל יהרג, אין על האדם להחמיר על עצמו, ואם יחמיר על עצמו, הרי זה מתחייב בנפשו כמי שאיבד את עצמו לדעת. אבל יש החולקים וסוברים, כי יכול אדם להחמיר על עצמו כדי לקדש שם שמיים ולהרג ובלבד שלא לעבור. מה כל זאת אומר לגבינו? גם לנו יש ויכול להיות לנו קשר עם המושג הנעלה של קידוש השם. גם אם לא קידוש השם ישיר, אבל לפחות עקיף. קידוש השם של מי שאף שאינו חושב על כך ואינו מודע למה שנעשה תחת ידו. קידוש שם שמיים מתקשר אצלנו עם מסיעתו של מעשה אירואי של מסירות נפש למות מות קדושים וטהורים. ואכן דברי ימי ישראל רצופים בסיפורי מעלות קדושים אשר קידשו שם שמיים ברבים והערו נפשם למות על קוצו של יות קטנה שבדברי סופרים. אבל משום מה ישנו זן נוסף של קידוש השם אשר לא תמיד זוכה אצלנו להוקרה ולהערכה ראויה. הרי גם אורח חיים נורמלי ששומר תורה ומצוות הנוהג הנהגה שגרתית, זה המתפלל כמו שצריך, הלומד כראוי והנוהג במצוות שבין אדם לחברו, גם הוא נחשב כקידוש השם. אמנם אדם זה שעליו אנחנו מדברים אינו מת על קידוש השם, אלא הוא חי על קידוש השם. כשהגמרה מסרטטת את דמותו של אדם זה, היא מתארת אותו במילים הבאות, הקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ומסעו ומתנו באמונה ודיבורו בנחת עם הבריות, עליו הבריות אומרות, אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, ראו כמה נעים דרכיו וכמה מתוקנים מעשיו. הגמרה מוסיפה ואומרת, כי על אדם זה הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך את פער. ואילו רבינו הרמב״ם, כשבא לתאר את האדם הזה, אשר הכל מקלסים אותו, אוהבים אותו ומתאבים למעשיו, הוא מכתיר אותו כמי שקידש את השם. כלומר, אין חובה לעלות על מוקדות אש כדי להיות מקדש שם שמיים. אפשר לעשות זאת גם מאחורי הסטנדר ועל המושב באוטובוס. דוגמה קטנה מתוך אלף, סיפור אחד מתוך עולם סיפוריהם של תנועת החוזרים בתשובה. טייס חילוני ששב בתשובה סיפר על מה שנתן לו את הדחף הראשוני ללכת ולשאול. הוא סיפר כי את הזיק הראשון הציט בקרבו אברך, שעמד מרחק מה ממנו, שעה שהמתין פעם בסוכנות נסיעות בתל אביב. אברך הבחין בתמונה שאינה עולמת שהייתה תלויה על קיר המשרד, והוא הסיט מיד את עיניו. אמרתי אז לעצמי, סיפר הטייס, כי מדובר במשהו חריג ולא מובן, וכי מה יכול לגרום לאדם זה לשלוט בעצמו ביכולת כה מדהימה? אין כאן מי שיראה אותו ואין מחובתו למסור דוח לאף אחד. אין זאת, אלא שהוא חי לפי מסרים ודרך חיים מיוחדת אשר מן הראוי לבדוק אחריה. הטייס חי היום כשומר תורה ומצוות, ואילו אותו אברך אפילו אינו יודע עד עצם היום הזה, כי בזכותו נוסף חיה לציבותיו של הקדוש ברוך הוא. זהו איפה קידוש השם עקיף. עד כמה גדולה זכותו של מי שזוכה כי על ידו יתקדש שם שמיים, ניתן ללמוד מהקדשתם של הבכורים לאחר יציאת מצרים. הסבא מקלם זצ"ל הצביע כאן על נקודה מעניינת. התורה מצווה לקדש את הבכורים, הן את בכורי האדם והן את בכורי הבהמה. התורה גם מנמקת את טעם הקדשתם. והיה כי ישלחה בנך מחר למור, מה זאת? ואמרת אליו, וחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. והיה כי יקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם ועד בכור בהמה. על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בני יפדה. מבואר כאן כי הבכורים זכו להתקדש לדורות על שום שעל ידם התקדש השם במצרים. כיצד התקדש הקדוש ברוך הוא על ידם? שכן שעה שכל בכורי מצרים מתו, האנשים והבהמות פסחה המכה על בתי בני ישראל, ומהם לא מת כל בכור. נמצא כי בעצם עובדת מיתתם של הללו, ובעצם עובדת הישרדותם של הללו, נתקדש שם שמיים ונודע כבודו לעיני הגויים. האם עשו הבכורות משהו למען קידוש שם שמיים שנגרם על ידם? התשובה היא לאו מוחלט. לא רק בכורי מצרים, גם בכורי ישראל לא עשו דבר למען זאת. הם היו ככלי בידי הקדוש ברוך הוא בעת מכת בכורות, אבל לא הייתה להם כל שותפות פעילה בכך. הבהמות של המצרים ושל הישראלים גם לא ידעו מכך ואף לא היו מודעים לכך לאחר מעשה. הם שימשו כלי שרת שאין לו כל שותפות אפילו של ידיעה במעשה שנעשה בו. ואף על פי כן בואו ראה עד כמה גדול שכרם לדורי דורות. לנצח נצחים זכו להתקדש על שבגופם קידשו שם שמיים. רואים אנו מכאן עד כמה גדול כוחו של קידוש השם ועד מה רב שכרו. הרי לנו מה שכרו של מי שזכה שלא במודע ואולי אפילו שלא ברצון כי התקדש שם שמיים על ידו. ולא זו בלבד, בגמרא מסופר על כמה מהבולטים שבצוררי ישראל אשר זכו כי מבני בניהם למדו תורה. בבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, בבני בניו של סנחירב למדו תורה ברבים. ומן נינו, שואלת הגמרא במסכת סנהדרין דף צד יבב, שמעיה ואפתליון מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. במה זכו סנחירב, סיסרא והמן כי תיצא מהם תורה? והר הסבא מכלם, כי זכו לכך הודות לשם שמיים שנתקדש על ידם. סיסרא וסנחירב לא הצליחו להפיק את זממם, אבל במותם התקדש שם שמיים עד למאות. כשיצא מלאך השם ועשה שמות בלילה אחד במחנה סנחירב, נודעה לכל יד השם המשגיח על עמו ועומד לימין ירושלים, בזכות חזקיה המלך ושאר חסידי הדור. כאשר נתלה המן בסופה של שרשרת מאורעות הקשורים זה בזה, התגלתה יד השם שענה למרדכי ולאסתר והשומע לתפילת תינוקות של בית רבן. נמצא איפה? כי סנחירב והמן היו כלי ביד הקדוש ברוך הוא לקידוש שמו הגדול. אמנם רשעים היו, צוררים לעם ישראל, אבל במותם אשר בא להם כעונש התגלה כבוד שם השם בעולם. ומכיוון שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר בריאה, זכו הללו כי תייצא מהם תורה וכי מבני בניהם ילמדו תורה בבני ברק. הרי אין לנו מושג ממידת טובו הגדולה ומהשכר השמור לאילו אשר יד להם בקידוש השם, לאילו אשר יד להם שלא במודע ושלא ברצון, אבל ככלות הכל הם כלי לקידוש השם. ואם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו אילו המקדשים שמו באהבה ובסילודין, במודע וברצון, על אחת כמה וכמה. הרב המלבים בפירושו הגדול החומש על הפסוק, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה ושמו, מפרש את הסתום שבמאמר זה, ומקדים כי באדם מצויות 60 מידות יסוד. אילו המידות והתכונות השונות המרכיבות את אישיותו של האדם. האדם נחשב כעולם קטן, שכן כל תופעות תכונות יצורי העולם נמצאות באדם. יש בו מאזותו של הנמר, מקלותו של הנשר, ממהירותו של הצבי, מגבורתו של הארי. וכך, תכונות ומידות נוספות המאפיינות בעלי חיים רבים מצויים גם בו. גדולה מכולם היא יכולתו למסירות נפש ולהקרבה עצמית. כוח זה הוא החזק שבאדם, שכן בכוח זה הוא פועל בעצם כנגד טבעו וכנגד שאיפותיו ומאווייו. עוצמה זו היא עוצמתה של הצפרדיה, כפי שהתגלה במכה השנייה שהביא הקדוש ברוך הוא על מצרים. על כך אומר רבא בר חנה במסכת בבא בתרא בדף עין ג', שראה צפרדיה שגודלה כגודלה של העיר אקרא אגרוניה, שמנתה 60 בתי מגורים. לפתע בא נחש ובלה את הצפרדיה, אחר כך הופיע עורב שבלה את הנחש. העורב התעופף וישב על ענפיו של אחד האילנות, וכאן הכריז רבא בר חנה בהתפעלות, בואו ראה כמה גדול כוחו של האילן. על כך אומר רבא בר חנה, כי נתן לליבו לכוח הזה של מסירות נפש הנתון כנגד שאר הכוחות כולם. מדוע כוח זה לא בא לידי ביטוי והוא נראה רק לעתים נדירות? שכן הצפרדיה, יכולת מסירת הנפש והקרבה, נבלעה אצל רוב בני האדם על ידי הנחש, אותו בעל חיים המסמל באגדות חז"ל את היצר הרע. נחש הקדמוני אשר פיתה את חווה בגן עדן לאכול מעץ הדעת. ובכן, יצר הרע הוא זה שאינו מניח לאדם למסור את נפשו על דברים שמטבעו היה נוהג כך בהם. כיצד יכול האדם לגבור על היצר הרע? כאשר העורב יאכל את הנחש, כאשר יהיה אכזרי על בניו, על משפחתו ועל עצמו, כמו העורב הידוע באכזריותו לבניו, כאשר הוא מחליט כי יתנתק מהעולם הסובב אותו, כי יתנזר מהתענוגות שמסביבו, כאשר אדם מחליט כי הוא חי לעצמו, וכי כל השאר מת ואינו קיים לגביו, בכוחו לגבור על יצר הרע ולהכניע אותו. את זה בדיוק בא רבא בר חנה לפרש בסוף דבריו, ללמדנו בה, כי אם העורב רוצה לבלוע את הנחש, עליו למצוא מנוחה בין ענפי העץ. אם רוצה אדם לשבור את אהבת היצר הרע, עליו להתלות בלימוד התורה המשולה לעץ החיים, לאילו המחזיקים בה, כי גדול כוחה של תורה במתיקותה ובנועם סברותיה, עד כדי אי רצון לכל מנמי העולם הזה. כאשר אדם מוצא את סיפוקו בתורה, ממלאת את כל ישותו והופף את כל הווייתו, שוב אין אותר ומחפש אחרי תאוות העולם הזה, פשוט הם לא חסרים לו. קרא רבא בר חנה בהתפעלות, כי עלינו להתבונן ולהתרשם עד כמה גדול כוחה של התורה, עד שבכוחה להוליך את האדם נגד טבעו, נגד כוחיו ונגד מאווייו. בכוחה להשבית את היצר הרע ולהחזיר את האדם לכוח מסירות הנפש הנטוע בקרבו. וכפי שמספרת הגמרא שם במסכת בבא בתרא בדף עין ג', גם רב פאפה בר שמואל היה שותף להתפעלות של רבא בר חנה והכריז כי אם לא היה נוכח בשעת מעשה, הרי שלא היה מאמין. רב פאפה בר שמואל העיד מתוך ניסיונו האישי, כי לולי שחש את עוצמתו הגדולה של היצר הרע קודם שהחל ללמוד תורה, לא היה מעלה בדעתו את הכוח האדיר שמקיים את התורה בלב לומדיה. בידינו לקדש שם שמיים ובידינו גם הכוח להגיע אל הנטייה לכך. להתקרב אל הסטנדר, לפתוח את הגמרא, כי עץ חיים היא למחזיקים בה. שיחתו המופלאה של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה, לזכותו ולרפואתו השלימה במהרה. אל נערפנה לו לרבי רחמיאל בן חווה, אל נערפנה לו לרבי רחמיאל בן חווה, אל נערפנה לו לרבי רחמיאל בן חווה. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק התורה שבכתב. מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה, המצווה ה-260, שלא לקלל אב ואם משורשי המצווה כתבתי במשפטים, במצוות לא תעשה, מצווה ממחת שלא לקלל הדיינים. וכעת על הפרק הפותח בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף נון דלת במסכת פסחים. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, האם מברכים על האש גם במוצאי יום הכיפורים? והתשובה, לרבי יוחנן באש חדשה אין מברכים ורק במוצאי שבת, ובאש שדלקה מברכים. שאלה שנייה, מתי נברא האש שלנו ומתי אש של גיהנום? והתשובה, שלנו עלתה במחשבה להיברות בערב שבת ונבראה במוצאי שבת, ושל גיהנום נבראה ביום שני. שאלה שלישית, האם נאמר על יום שני את המילה טוב ומדוע? והתשובה, לא נאמר עליו כי טוב, כי נבראה בו אש גיהנום. אבל חזר ונכלל ביום השישי, כאשר נאמר שם, כל אשר עשה והנה טוב, כיוון שנידונים בה הרשעים. שאלה רביעית, מניין הוכיח רב יהודה שהצוות נברא בידי שמיים וכיצד נדחתה רעייתו? התשובה, שהרי אין עושים צוות אלא בצוות, ובוודאי שהראשונה נעשתה בידי שמיים, אבל דחתה הגמרא שאפשר לעשותה גם בדפוס. שאלה חמישית, מה הכוונה שעומק הדין מכוסה מבני האדם, אומר רשי, או שרוב בני האדם טועים בדין, או שאינם יודעים עומק הדין של העתיד לבוא? והשאלה האחרונה על דף נון דלת, האם בין השמשות של תשעה באב ושל תענית ציבור מותר באכילה, והתשובה לשמואל בשניהם מותר? לרבה ורבי יוחנן בשניהם אסור. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול. בדף נון דלת במסכת פסחים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע ב' בשבט תשפ"א, ערב שבת קודש פרשת וערה תשפ"א. קר בתורף העניין ותלמוד תורתנו בדפים נון ה' ונון ו' במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון דלת עמוד ב'. 14 שורות מתחילת העמוד, מיד אחרי המשנה, מן המילים אמר שמואל, אין תענית ציבור בבבל, אלא תשעה באב בלבד. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרא, אם תשעה באב דינו כשאר תענית ציבור. אמר שמואל, אין חומרות של תענית ציבור על עצירת גשמים, כגון להתענות כבר מהלילה ולהיעשר במלאכה, נוהגות בבבל. אלא בתשעה באב בלבד, כיוון שאין מתענים בבבל על עצירת גשמים, מפני שבבל אינה צריכה להם. ומשום כך בשאר התעניות שגוזרים בה על צרות אחרות, אין נוהגים בהן בחומרות של תענית ציבור. במשנה במסכת תענית בדף יהודה עמוד א' שנינו, הגיע ראש חודש כסלו ולא ירדו גשמים, בית דין גוזרים 3 תעניות על הציבור, שאז מותרים בליל התענית לאכול ולשתות הדלות השחר, כל זמן שלא הלכו לישון, וכן מותרים ביום התענית במלאכה וברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדל, ובתשמיש המיטה. ובדף י"ב עמוד ב' במסכת תענית שנינו במשנה, שאם עברו תעניות אילו ולא נענו, בית דין גוזרים 3 תעניות אחרות על הציבור, ובתעניות אילו אוכלים ושותים רק בערב התענית מבעוד יום, ואסורים בה במלאכה וברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה, ונועלים את בתי המרחץ. והגמרא כאן עוסקת בתענית ציבור שבה מתחילים להתענות כבר מהלילה. אז החומרות של תענית ציבור על עצירת גשמים, כגון להתענות כבר מהלילה ולהסר במלאכה, הם אינן נוהגות בבבל החומרות הללו, מלבד התענית ביום הכיפורים שהיא מן התורה, וכן מלבד כשקיבלו עליהם במפורש תענית ציבור שאז חלה התענית עליהם עם חומרותיה, אומר המאירי. אבל החומרות של תשעה באב כן נוהגים בבבל, משום שהתענית בתשעה באב היא מיסוד הנביאים, אומר המאירי. ומשמע בגמרא שבתשעה באב אסורים במלאכה, ונשאלת השאלה וכי בתשעה באב נוהגים כתענית ציבור האסור במלאכה, הרי שנינו במשנתנו שתלוי הדבר במנהג המקום. תרצים התוספות בדיבור המתחיל, אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב, שאב במקומות בבבל שנהגו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב כתענית ציבור, אין תענית ציבור אלא בתשעה באב בלבד. ולמה לא מתענים בבבל על גשמים? כיוון שהיא תובענית שמצויים במים מן האדמה בלא מטר, אומר הריטב"א. ואין הכוונה שדווקא בבבל אין את החומרות של תענית ציבור, אלא אף שאר מקומות בגולה צריכים לגשמים, נגררים בדינם אחר בבל. והטעם ששאר המקומות נגררים אחריה, משום שהייתה בבל ראש לכל האומות ולכל הגולה בכל אותו הזמן, אומר המאירי במסכת תענית. מקשה הריטב"א, הרי מחמת זה שבבל אינה צריכה לגשמים, לא יהיו צריכים להתענות רק על הגשמים, אולם על שאר הצרות לכאורה יגזרו תענית ציבור עם חומרותיה. ואין לומר שלעולם אין החומרות נוהגות אלא בתענית על הגשמים, שהרי אף בתעניות על צרות אחרות כגון דבר, מבואר במסכת תענית בדף י"ט שמתריעים בהם בשופר כפי שעושים בתעניות אחרות, והאחרונות על הגשמים. וכיוון שלא מצינו שמתריעים אלא בתעניות אחרונות שבהם יש את כל החומרות הללו, מסתבר שגם בתעניות של צרות אחרות שמטריעים בהם צריך לנהוג בכל החומרות הללו. אומר הריטב"א שהראב"ד פירש דברי שמואל שכוונתו שאין תענית ציבור בכל חוץ לארץ, וקורא לכל חוץ לארץ בבל. וכן מצינו בכמה מקומות שלכל חוץ לארץ קוראים בבל, וטעמו שאין תענית ציבור בחוץ לארץ מפני הסכנה, כי הארץ שם קרה ולחה ואין לו אוסרם בנעילת הסנדל, וכן האנשים שם חלושים, ולכן לא ניתן לאוסרם באכילה מבעוד יום, וכן ברחיצה ובשיחה, וגם הם עניים, ולא ניתן לאוסרם במלאכה, וכיוון שלא נאסרו בכל אלה, לא נאסרו גם בתשמיש. כתב על זה הריטב"א שטעמו חלוש מאוד. ולכן כתב הריטב"א שנכון לפרש כדברי הרמב"ן במסכת תענית, שהכוונה בדברי שמואל שכל תענית שגוזרים בחוץ לארץ אינה אלא תענית יחידים, משום שרק בית דין יכולים לגזור תענית על הציבור, ובחוץ לארץ אין בית דין, משום שנחשבים לאדיוטות ואין בכוחם לגזור תענית ציבור. ואילו הפני יהושע כתב שלולי פירוש רש"י היה אפשר לפרש את הטעם שאמר שמואל את דבריו דווקא בבבל, משום ששם תשעה באב נחשב כתענית ציבור, כיוון שהיא מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב, וממילא אין הבדל בה בין תענית ציבור לתשעה באב, אבל בשאר חוץ לארץ אינו מקום שנהגו איסור בעשיית מלאכה בתשעה באב, וממילא יש הבדל בין תענית ציבור האסור במלאכה לתשעה באב המותר במלאכה. אם כן אמר שמואל אין חומרות של תענית ציבור על עצירת גשמים, כגון להתענות כבר מהלילה ולהסר במלאכה נוהגות בבבל, אלא בתשעה באב בלבד, כיוון שאין מתענים בבבל על עצירת גשמים, מפני שבבל אינה צריכה להם, ומשום כך בשאר התעניות שגוזרים בה על צרות אחרות, אין נוהגים בה בחומרות של תענית ציבור. משמע מדברי שמואל שתשעה באב דינו כתענית ציבור, וממילא יש לומר שמחמירים בבין השמשות של תשעה באב, שהוא ספק אם הוא יום או לילה, הוא אסור באכילה ובמלאכה, כמו שמחמירים בבין השמשות של תענית ציבור. מקשה על כך הגמרא, לממרא וחיבה הדבר ללמד את סבר שמואל שתשעה באב בין השמשות שלו אסור באכילה ובמלאכה? ואמר הרי אמר שמואל תשעה באב בין השמשות שלו מותר באכילה ובמלאכה. וכי תימא וכי תרצה לומר כסבר שסובר שמואל שכל תענית ציבור בין השמשות שלו מותר באכילה ובמלאכה, ולכן ישבה אליו את תשעה באב, וענן תנן הרי שנינו במשנה לגבי תענית ציבור במסכת תענית דף י"ב עמוד ב', אוכלין ושותין רק מבעוד יום, ולמעוטי מאי, מה בא למעט הדין הזה? לאו למעוטי, האם אינו בא למעט שאסורים באכילה ובשתייה בבין השמשות, שהוא ספק יום, ספק לילה? חוזרת הסתירה בדברי שמואל, האם תשעה באב דינו כתענית ציבור או לא? מתרץ את הגמרא, לא, אין כוונת המשנה למעט שאסורים באכילה ושתייה בבין השמשות, אלא למעוטי משחשיכה, למעט שרק בערב התענית מבעוד יום מותר לאכול ולשתות, אבל משחשיכה אסור. אמנם, אין להחמיר בבין השמשות, ולכן שמואל ישווה את תשעה באב לתענית ציבור, כיוון שלדעתו בין השמשות מותר בשניהם. מביאה הגמרא ראיה לדינו של שמואל שבין השמשות של תשעה באב מותר באכילה ובמלאכה. נעימה מסייע לי, שמה נאמר שמסייע לשמואל את מה ששנינו בברייתא. נאמר בברייתא אין הבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים שיהיה מותר לכתחילה בתשעה באב, מה שאסור ביום הכיפורים. אבל בדיעבד יש הבדל גדול ביניהם שעובר על איסורי יום הכיפורים במזיד אנוש כרת, ובתשעה באב רק עובר על איסור מדרבנן. אז אם כן, אמר בברייתא אין הבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים שיהיה מותר לכתחילה בתשעה באב, מה שאסור ביום הכיפורים, אלא שזה יום הכיפורים, כיוון שהוא מן התורה ספיקו אסור, וזה תשעה באב ספיקו מותר. בהבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים בעשיית מלאכה במקום שנהגו יותר בתשעה באב, אין הברייתא עוסקת כאן. זה יבואר בסיפה של הברייתא שמובאת להלן לגבי ההבדל בין תשעה באב לתענית ציבור. וגם ההבדל בתפילת נעילה שיש ביום הכיפורים ואין בתשעה באב, אין מקומו כאן בברייתא מדברת בדברים האסורים והמותרים בזמנים אלו. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אין בין תשעה באב ליום הכיפורים. והחתם סופר כתב שהברייתא כאן אינה עוסקת בהבדל לגבי מלאכה, כיוון שאיסור המלאכה ביום הכיפורים אינו מחמת התענית, אלא משום שנערבר בו שבת שבתון, ואין זה שייך כלל בתשעה באב. והראיה שהרי בתענית ציבור שאסור במלאכה לא נאסרו כל המלאכות כמו ביום הכיפורים, כגון הדלקת נר וכדומה. וההבדל בדין תוספת, שתוספת יום הכיפורים אסורה ותוספת תשעה באב מותרת, לא שנינו בברייתא, כיוון שהיא מדברת רק בדברים השייכים בתענית עצמה ולא לתוספת על התענית. כך תוספות בדיבור המתחיל לקביעה דיירך בשם רי. אם כן, אומרת הגמרא, אולי נביא ראיה לדינו של שמואל שבין השמשות של תשעה באב מותר באכילה ובמלאכה. שנינו בברייתא אין הבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים שיהיה מותר לכתחילה בתשעה באב, מה שאסור ביום הכיפורים, אלא שזה יום הכיפורים, כיוון שהוא מן התורה ספיקו אסור, וזה תשעה באב ספיקו מותר. מוכיחה הגמרא, מהי ספיקו מותר? על איזה אופן נאמר שספיקו מותר לה? והאם לא נאמר כך על בין השמשות שהוא ספק יום, ספק לילה? אף שביום הכיפורים גם מבעוד יום אסור משום תוספת המחויבת מן התורה, יש לומר שדנה הברייתא בבין השמשות שהוא ספק, כדי להשמיע שבתשעה באב אפילו ספיקו דיינו בבין השמשות מותר. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל לאו דשארי בין השמשות דידי. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין כוונת הברייתא לגבי ספק לעניין בין השמשות, אלא כדאמר רב שישה בריידר אבידי, כמו שאמר רב שישה בנו של אבידי להלן, בסמוך שהספק המדובר בברייתא הוא לקביעה די ארחה, לעניין קביעות החודש, כשיש לנו ספק האם עיברו בידין את החודש הקודם ביום נוסף, וראש חודש זה הוא יום אחד מאוחר יותר או לא, נוהגים שני ימים מספק רק ביום הכיפורים ולא בתשעה באב. ומה שאמרה הגמרא שביום הכיפורים נוהגים שני ימים כשיש ספק אם מתי נקבע החודש, אין הכוונה לבני חוץ לארץ שלא הגיעו עליהם השלוחים ואינם יודעים מתי הוקבע החודש בארץ ישראל, שאז נוהגים יומיים. שהרי בספק יום הכיפורים אין עושים שני ימים, כמבואר במסכת ראש השנה דף חפה לפעמוד א', שהיה מעשה שאכלו בבבל בזמן שבארץ ישראל עשו את יום הכיפורים, אלא הכוונה למסתפק אפילו בארץ ישראל, כגון ההולך במדבר ואינו יודע אי מתי הוקבע החודש, שעושה שני ימים כדין כל ספק דאורייתא שהולכים בזה לחומרה. כך תוספות בדיבור המתחיל לקביע די ארחה. ואילו המאירי כותב שלא קשה מהגמרא במסכת ראש השנה שאמרה שאין עושים שני ימים, כיוון שהיא דיברה, כשהיו יוצאים שלוחי בית דין לחוץ לארץ לומר אם מתי קידשו את חודש אלול, והיו מונים 30 יום מאותו יום, וקובעים את ראש השנה, ולפי זה קבעו גם את יום הכיפורים, כיוון שסמכו שלא מצינו אלול מעובר. וכאן מדובר כשלא יצאו שלוחים על קידוש חודש אלול. וכיוון שאין יודעים מתי נתקדש וממילא אינם יודעים ממתי ראש השנה ויום הכיפורים, לכן עושים שני ימים יום הכיפורים. אם כן, הגמרא דוחה ואומרת שאין כוונת הברייתא לגבי ספק לעניין בין השמשות, אלא לעניין קביעות החודש. כשיש לנו ספק האם עיברו בידין את החודש הקודם ביום נוסף, וראש חודש זהו יום אחד מאוחר יותר או לא, שנוהגים שני ימים מספק רק ביום הכיפורים ולא בתשעה באב. החנמי, גם כאן יש לומר כתירוץ הזה שכוונת הברייתא לקביע דיירחה, לספק בקביעות החודש, אבל בבין השמשות, גם בתשעה באב, אסור. ויהיה הגמרא דעה חולקת על דברי שמואל שבין השמשות של תשעה באב מותר באכילה ובמלאכה. דרש רבה עוברות, נשים מעוברות ומניקות, מטענות ומשלימות את התענית עד חשיכה, בו בתשעה באב, כדרך שמטענות ומשלימות את התענית עד חשיכה ביום הכיפורים. ואף בין השמשות שלו של תשעה באב אסור באכילה ובמלאכה. וכן אמרו משמי דה רבי יוחנן, כך אמרו בשמו של רבי יוחנן, שתשעה באב דינו כיום הכיפורים גם לעניין בין השמשות שלו ואסור בו באכילה ובמלאכה. ולכאורה קשה, הרי צום תשעה באב ומדי רבנן, ובספק דה רבנן הולכים לכולה, ומדוע כאן מחמירים? תרץ הגבורת הרי, שספק דה רבנן לכולה אומרים דווקא כשאי אפשר לבוא על ידי כך לשתי כולות סותרות, אבל כשאפשר לבוא לידי כך, אין מקהילים, וכאן אם מקהילים בבין השמשות של כניסת היום, משום שהוא ספק יום, ומקהילים גם בבין השמשות של יציאת היום, משום שהוא ספק לילה, נמצאו שתי הכולות סותרות, שהרי בכניסת היום הוא מהיום וביציאתו מהלילה, והרי ממה נפשך באחד מהם עושה איסור? ואילו השפת אמת תראית שכאן אין הנידון לגבי בין השמשות ממש, אלא לגבי תוספת היום, שיחמירו חכמים בתשעה באב כמו ביום הכיפורים לאסור תוספת מבעוד יום בערב תשעה באב באכילה ומלאכה. מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יוחנן. ומי אמר רבי יוחנן אחי, וכי ייתכן שאמר רבי יוחנן כך שבין השמשות של תשעה באב אסור באכילה ובמלאכה? ואמר רבי יוחנן, הרי אמר רבי יוחנן תשעה באב אינו כתענית ציבור. ומוכיחה הגמרא מה אליו? האם אין הכוונה שלו, של רבי יוחנן, שאינם שווים לעניין בין השמשות, שבתענית ציבור אסור באכילה ושתייה אף בבין השמשות, ובתשעה באב אסור רק משחשיכה? ואין לומר להפך שתשעה באב אינו כתענית ציבור, הכוונה שתשעה באב בין השמשות שלו אסור ותענית ציבור בין השמשות שלו מותר, כפי שסבר שמואל שבין השמשות של תענית ציבור מותר באכילה ומלאכה. אין לומר כך, שהרי מכך שרבי יוחנן אמר תשעה באב אינו כתענית ציבור, משמע שדין תענית ציבור ידוע, וזה רק אם נאמר שבין השמשות של תענית ציבור אסור. ולומדים זאת מהמשנה במסכת תענית דף י"ב עמוד ב', שאמרה שמותר לאכול בערב תענית ציבור מבעוד יום, ובפשטות משמע שבבין השמשות אסור. אבל אם נאמר שבין השמשות של תענית ציבור מותר, מניין לנו זאת שעוד נתלה שתשעה באב אינו כן? תרץ את הגמרא, לא, אין כוונתו שתשעה באב אינו כתענית ציבור לעניין איסור אכילה ומלאכה בבין השמשות, אלא לעניין איסור מלאכה ביום התענית עצמו, כשכבר ודאי לילה, שבתענית ציבור אסורים במלאכה, כאמור במסכת תענית דף י"ב עמוד ב', ושמיענו רבי יוחנן, שתשעה באב אינו כתענית ציבור ומותר במלאכה מעיקר הדין מלבד מקום שנהגו בו איסור. מקשה הגמרא, וכי ייתכן שרבי יוחנן השמיע שתשעה באב אינו כתענית ציבור לעניין איסור מלאכה? הרי כבר תנינה שנינו את הדין הזה במשנתנו. מקום שנהגו להתיר לעשות מלאכה בתשעה באב, עושין. ובמקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בו, אין עושין. מבואר שהדבר אינו איסור אלא תלוי במנהג. ואפילו רבן שמעון מגמליאל לא אמר, אין כוונתו במה שאמר שכל אדם יעשה את עצמו כתלמיד חכם וינהג איסור במלאכה בתשעה באב, שאכן אסור לעשות מלאכה בתשעה באב. לא את זה אמר רבן גמליאל, אלא דחייתי ולא עביד, שאם אדם רוצה לעשות את עצמו כתלמיד חכם ולשב בתל בלא לעשות מלאכה בתשעה באב במקום שנהגו לעשותה הרשות בידו, ולא מחזה כיוהרה ואין חוששים שמה הדבר ייראה כגאווה, משום שהרואים אותו בתל תולים שלא מצא מלאכה ולכן יושב בתל. אבל מי שר לא אסר לאסור בו מלאכה לגמרי לכל אחד? לא אסר רבן גמליאל, וכיוון שכבר מבואר במשנה שמלאכה אינה אסורה בתשעה באב, לא הוצרח רבי יוחנן להשמיענו זאת, אלא מבאר את הגמרא את דברי רבי יוחנן באופן אחר, אלא מהי? מה כוונת רבי יוחנן שתשעה באב אינו כתענית ציבור? היינו לתפילת נעילה, שבתענית ציבור מתפללים תפילת נעילה כיום הכיפורים, ואילו בתשעה באב אין מתפללים את התפילה הזו. כפי שאומרת המשנה במסכת תענית בדף חבב עמוד א', שבשלושה זמנים בשנה הכהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום. בתפילות שחרית, מוסף, מנחה ונעילה, ושלושת הזמנים הם בתעניות ציבור, במעמדות וביום הכיפורים. מקשה הגמרא, וכי ייתכן שסבר רבי יוחנן שאין להתפלל לנעילה בתשעה באב? אמר רבי יוחנן, הרי אמר רבי יוחנן במסכת ברכות בדף כ"א עמוד א', ולוואי שיתפלל אדם והולך כל היום כולו. ולכן אדם שמסתפק אם יתפלל, חוזר ומתפלל, הנה מוכח שאין התפילה יתירה משום ברכה לבטלה, ואם כן הרי ניתן להתפלל תפילת נעילה בתשעה באב. ותרץ את הגמרא לאף שמותר להתפלל תפילת נעילה גם בתשעה באב, ולוואי שיתפלל אדם כל היום, מכל מקום יש הבדל בזה בין תשעה באב לתענית ציבור. התם שם בתענית ציבור, תפילת נעילה, חובה היא מתקנת חכמים. ואילו אחה, כאן בתשעה באב ישמיענו רבי יוחנן שתפילת נעילה היא רק רשות ולא חובה. ומכל מקום מצווה יש בזה, אומר התוספות בדיבור המתחיל ואמר רבי יוחנן. ואיר את הגמרא באופן נוסף את דברי רבי יוחנן שתשעה באב אינו כתענית ציבור. והיא באה איתה אמה, ואם תרצה אמור, מהי אינו כתענית ציבור? מה כוונת רבי יוחנן שתשעה באב אינו כתענית ציבור? היינו לעניין 24 ברכות שבתפילת תענית ציבור. כאמור במסכת תענית דף ט"ו עמוד א', שהיו מוסיפים 6 ברכות על ה-18 שבכל תפילה, וברכות אלו אין מוסיפים בתשעה באב. בתענית, במסכת תענית, שנינו במשנה 6 ברכות אלו. א', פסוקי זיכרונות שאומרים במוסף של ראש השנה, ולרבי יהודה אומר תחתיהם את הפסוקים בספר מלכים א', רעב כי יהיה בארץ וחותם, מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע כל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם זוכר הנשכחות. הברכה השנייה, פסוקי שופרות שאומרים במוסף של ראש השנה, ולרבי יהודה אומר תחתיהם את הפסוקים בספר ירמיה פרק י' ד', אשר היה דבר השם אל ירמיהו על דברי הבצורות, וחותם מי שענה את יהושע בגלגל הוא יענה אתכם וישמע כל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם שומע תרועה. הברכה השלישית, מזמור תהילים ק"כ שיר המעלות, אל השם בצרת עלי קראתי ויענני, וחותם מי שענה את שמואל במצפה הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם שומע צעקה. הברכה הרביעית, מזמור תהילים ק"כ שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, וחותם מי שענה את אליהו בהר הכרמל הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם שומע תפילה. הברכה החמישית, מזמור תהילים ק"ה את שיר המעלות, ממעמקים קראתיך השם, וחותם מי שענה את יונה ממעי הדגה הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם העונה בעת צרה. והברכה השישית, מזמור תהילים ק"ב, תפילה לעני כי יעטוף, וחותם מי שענה את דוד ואת שלמה בנו בירושלים, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם, המרחם על הארץ. אז כאמור בתענית ציבור, היו 24 ברכות בתפילת 18, דהיינו 18 ברכות, והוסיפו את השש ברכות הללו שעכשיו ציטטנו. את הברכות הללו לא מוסיפים בתשעה באב. ולתירוץ לאל שההבדל בין תענית ציבור לתשעה באב הוא בתפילת נעילה, צריך לומר שמה ששנינו במסכת תענית בדף חבב עמוד א', שבשלושה זמנים בשנה הכהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום בתפילות שחרית, מוסף, מנחה ונעילה, ושלושת הזמנים בתעניות ציבור במעמדות וביום הכיפורים, הכוונה אכן שבתענית ציבור יש תפילת נעילה. אך לתירוץ זה ניתן לומר שמה ששנינו תפילת נעילה היינו רק ביום הכיפורים. וכשם שמה שאמרו שם מוסף הוא רק ביום הכיפורים ולא בתעניות ובמעמדות. כך אומר התוספות ריד. מביאה הגמרא ביור נוסף בדברי רבי יוחנן. רב פאפה אמר, מהי אינו כתענית ציבור? מה כוונת רבי יוחנן שתשעה באב אינו כתענית ציבור? לעולם הכוונה לעניין בין השמשות כפי שסברנו בתחילה. אבל אין הפירוש כפי שסברנו שבא להתיר בין השמשות של תשעה באב, ואז קשה לדבריו שבין השמשות של תשעה באב אסור באכילה ובמלאכה, אלא כוונת דבריו שתשעה באב אינו כתענית ציבור להחמיר, שאינו כשלוש התעניות הציבור הראשונות שהיו מתענים אם לא הגיעו גשמים עד ראש חודש כסלב. כאמור במסכת תענית דף י' עמוד א', שבהם אוכלים ושותים אף משחשיכה, וכל שכן בבין השמשות, אלא תענית תשעה באב היא כתעניות הציבור האחרונות שהיו גוזרים על הציבור אם עברו התעניות הראשונות ולא נענו ולא ירדו גשמים, שבהם אוכלים ושותים רק מבעוד יום, ואסורה תשעה באב כמותן באכילה ושתייה מבין השמשות ואילך. מביאה הגמרא קושייה על רבי יוחנן ורבה שאסרו לעיל אכילה ושתייה בבין השמשות בתשעה באב. מי טבעי יקשו בני הישיבה שנינו בברייתא, אין הבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים שיהיה מותר לכתחילה בתשעה באב, מה שאסור ביום הכיפורים, אלא שזה יום הכיפורים ספיקו אסור, וזה תשעה באב ספיקו מותר. והערת הגמרא, מהי ספיקו מותר? מה כוונת הברייתא באומרה ספיקו מותר לה, והאם אין כוונתה שבין השמשות שלו, שהוא ספק יום ספק לילה, מותר באכילה ושתייה? וקשה לרבה ורבי יוחנן שאסרו, תרץ את הגמרא מרב שישה בריידר אבידי, לא, אין כוונת הברייתא שספקו מותר לעניין בין השמשות, שהרי אם יאכל בו ואולי לה נמצא אוכל ביום התענית ולא יתענה כלל, ולכן החמירו בו. אלא ספקו מותר היינו לקביעה דיארכה, לעניין קביעות החודש, כשיש לנו ספק האם עברו בית דין את החודש הקודם ביום נוסף, וראש חודש זה הוא יום אחד מאוחר יותר או לא, אז נוהגים שני ימים מספק רק ביום הכיפורים ולא בתשעה באב. כיוון שבתשעה באב לא יתריכו חכמים מספק להתענות יומיים, שרי מכל מקום יום אחד מתענה. מדייק את הגמרא דין מהברייתא שהובא לעיל. שנינו בברייתא שנבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים שיהיה מותר לכתחילה בתשעה באב מה שאסור ביום הכיפורים, אלא שיום הכיפורים ספיקו אסור ותשעה באב ספיקו מותר. מדויק מן הדברים שדווקא לעניין זה יש הבדל ביניהם. אבל לכל שאר הדברים הנוהגים בהם מחמת התענית, זה וזה תשעה באב יום הכיפורים שווין לאיסור. דין זה מסייע לדברי רבי אלעזר, ששתי התעניות שוות באיסור של הרחיצה. לאמר רבי אלעזר, אסור לו לאדם שיושיט את אצבעו במים בתשעה באב, משום שיום זה אסור ברחיצה, כדי שאסור להושיט אצבעו במים ביום הכיפורים, שאסור ברחיצה. מקשה הגמרא על דין זה מברייתא אחרת. מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא, אין הבדל בין תשעה באב לתענית ציבור, אלא שזה תענית ציבור אסור בעשיית מלאכה, וזה תשעה באב מותר בעשיית מלאכה במקום שנהגו בהתר. מדויק מדברי הברייתא שרק לעניין מלאכה יש הבדל ביניהם. אבל לכל שאר דבריהם זה וזה תשעה באב ותענית ציבור שווין. ומשמע שהם שווים בין להקל ובין להחמיר. ולפי זה אם מצינו כולה באחד מהם, אין להחמיר באותו עניין בשני. ואילו גבי תענית ציבור תניא, לגבי תענית ציבור שנינו בברייתא במסכת תענית בדף י"ג עמוד א', כשאמרו במשנה במסכת תענית שבתעניות ציבור האחרונות על עצירת גשמים אסור ברחיצה, לא אמרו אלא שאסור לאדם רחיצת כל גופו, אבל רחיצת פניו, ידיו ורגליו לא. ולפי האמור שגם תשעה באב שווה לתעניות ציבור בשאר ההלכות, רחיצת פניו, ידיו ורגליו מותרת בתשעה באב. ואם כן, כל שכן שהושטת אצבע במים מותרת בו, אז קשה על רבי אלעזר שאסר גם הושטת אצבע במים בתשעה באב. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, אין ללמוד מדברי הברייתא שאין הבדל בין תשעה באב לתענית ציבור אלא בעשיית מלאכה, שהם שווים בשאר הדברים וגם ברחיצה. שכן אף אם תאמר שתנא אחד שנה את שתי הברייתות שאין בין תשעה באב ליום הכיפורים ושאין בין תשעה באב לתענית ציבור, יש לומר תנא כולי כולי קטני. התנא שנה בהם את הדברים שבהם תשעה באב קל מתעניות אחרות. בתחילה שנה התנא שתשעה באב אינו קל מיום הכיפורים לכתחילה אלא בספיקו, ובסוף שנה התנא שתשעה באב קל מתענית ציבור רק בעשיית מלאכה. ומה שלא שנה שתשעה באב קל במלאכה מיום הכיפורים שאסור בעשיית מלאכה, כיוון שיום הכיפורים אינו אסור במלאכה משום התענית כמו בתענית ציבור, אלא משום שהוא יום טוב ואסור במלאכה. והנידון הוא כולות שיש בתשעה באב יותר מיום הכיפורים משום התענית. אבל בחומרות שתשעה באב חמור מתעניות אחרות לא עשה קטנה, וממילא אין לדייק מדבריו שלעניין שאר הדברים הם שווים. ובאמת לעניין רחיצה, תשעה באב חמור מתענית ציבור. וגם בלא דינו של רבי אלעזר שאסר להושיט אצבעו במים, צריך לומר שהתנא שנה בברייתות רק את הקולות של תשעה באב מתעניות אחרות ולא את החומרות. שהרי ודאי גם בלא דינו של רבי אלעזר, אסור לרחוץ לכל הפחות את כל גופו אף בצונן בתשעה באב. ואילו בתענית ציבור מותר לרחוץ כל גופו בצונן, כמו שמוכח במסכת תענית, דף י"ג עמוד א'. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, כולי כולי קטני. ואילו רבינו חננאל והמהר"ם חלאווה גרסו בתירוץ הגמרא, תנא חומרי חומרי קטני. והם פירשו שהתנא שנה בברייתא הראשונה שיום הכיפורים חמור מתשעה באב וספיקו, שיום הכיפורים אסור ותשעה באב מותר. ובברייתא השנייה שנה עוד שתענית ציבור חמור מתשעה באב באיסור מלאכה, שתענית ציבור אסור ותשעה באב מותר במקום שנהגו. אמנם יש עוד חומרה הפוכה שלא שנה התנא, והיינו שבתשעה באב אסור לרחוץ אף פניו, ידיו ורגליו, ובתענית ציבור אסור רק רחיצת כל גופו בחמין, אבל פניו, ידיו ורגליו מותר לרחוץ. אומרת הגמרא שנינו לעיל במשנה בדף נ"ד עמוד ב', ובכל מקום, בין במקום שנהגו לאסור עשיית מלאכה בתשעה באב ובין במקום שלא נהגו בזה, תלמידי חכמים בתהילים צריכים להתבטל ממלאכה באותו יום, כיוון שראוי שיכירו בחיסרון בית המקדש יותר מאחרים. אבל לאחרים שאינם תלמידי חכמים אסור להתבטל ממלאכה במקום שלא נהגו בזה, משום שהמתבטל מראה בכך שהוא תלמיד חכם ונראה כגאווה. רבן שמעון גמליאל אומר אף שרק תלמידי חכמים אסורים במלאכה בתשעה באב בכל מקום, לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם לעניין זה ולהתבטל ממלאכה. ואין זה נראה כגאווה משום שהרואה אותו אומר שהוא בטל ממלאכה כיוון שלא מצא מלאכה לעסוק בה, שהרי הרבה בטלנים יש בשוק. עולה מדברי חכמים שחלקו וסברו שרק תלמידי חכמים רשאים להתבטל ממלאכה. מקשה הגמרא סתירה במחלוקת רבן שמעון בן גמליאל וחכמים. למאמר וכי ניתן לומר דרבן שמעון בן גמליאל סבר לא חיישינא ליוהרה, שאין חוששים שמעשיו נראים כגאווה ולכן התיר לכל אדם לעשות את עצמו כתלמיד חכם ולהתבטל ממלאכה בתשעה באב גם במקום שלא נהגו כך. ורבנן סברי וחכמים סברו דחיישינא ליוהרה, שחוששים שמעשיו נראים כגאווה ולכן התירו זאת רק לתלמיד חכם ולא לאדם אחר. והיפך שמינן לאו, והרי שמענו ששניהם סברו להפך דתנן, כך שנינו משנה במסרת ברכות דף ט"ז עמוד ב'. חתן, אם ירצה לקרוא קריאת שמע בלילה הראשון של נישואיו, משום שחושב שהוא יכול לכוון בקריאת שמע, אף שאינו מחויב בזה קורא, רשאי לקרות. ולא נאמר בזה שכל הפטור מדבר ועושה הוא נקרא אדיוט, שכן זה נאמר דווקא כשיש צד שיבוא על ידי כך לידי כולה. כך מסביר התפארת ישראל. ואילו רבן שמעון מגמליאל אומר, כיוון שפטור החתן מקריאת שמע, לא כל הרוצה ליטול את השם ייטול. כלומר, לא כל אחד יכול ליטול לעצמו כתר פרישות ויראת חטא, לומר שאינו יכול להתבטל מקבלת עול מלכות שמיים בקריאת שמע אפילו לילה אחד, משום שנראה כמתגאה, שמראה עצמו שיכול לכוון את ליבו. והעושה כן מוחים בידו, ורק אם היה מוחזק לרבים כחסיד וחכם מותר לו. הנה מבואר שרבן שמעון מגמליאל חשש לגאווה, וחכמים לא חששו. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, מוחלפת השיטה של שני התנאים. התנא שסידר את שתי המחלוקות הללו טעה באחת מהן והחליף את השיטות. רב שישה בריידר אבידי אמר, תירוץ אחר, לעולם לא תיפוך, אל תהפוך את השיטות באחת מן המחלוקות, שכן ניתן לתרץ את הסתירות בזה, שהסתירה מדרבנן הדרבנן לא קשיא, מדברי חכמים במסכת ברכות שלא חששו שמעשיו נראים כגאווה, על דברי חכמים כאן שחששו שמעשיו נראים כגאווה אין סתירה, שכן נחה כאן במשנתנו לגבי התבטלות מעשיית מלאכה בתשעה באב, במקום שנהגו לעשותה, כיוון דכולי עלמא עבדי מלאכה, כל האנשים עושים מלאכה ויהיו לא עביד, והוא אינו עושה מלאכה ומשנה ממנהג שאר בני המקום, דבר כזה מחזיק יוהרה, נראה כגאווה, אבל אתם שם בחתן הקורא קריאת שמע, כיוון דכולי עלמא קרי, כל האנשים קוראים קריאת שמע, ויהיו נמי קרי, וגם הוא קורא אותה עמהם, ואינו משנה ממנהג שאר האנשים, וגם הדבר מסור לכל אדם לומר, יכול אני לכוון דעתי, אומר המאירי, לא מחזיק יוהרה, אין מעשה הוא נראה כגאווה, וגם הסתירה מדבריו דרבן שמעון מגמליאל במסכת ברכות שחשש שמעשה הוא נראה כגאווה. עד רבן שמעון מגמליאל על דבריו של רבן שמעון מגמליאל כאן, שלא חשש שמה שמתבטל ממלאכה נראה כגאווה, לא קשה, אין סתירה, כיוון שיש לתרץ, התמו דבאי הכוונה. דווקא שם, באינן כוונה בקריאת שמע, צריך כוונה בקריאתה, ואנן סעדי דלומצי כוונה דעתי. ואנחנו עידים שאינו יכול לכוון דעתו משום תרדת בעילת מצווה של הנישואין. ואם אף על פי כן קורא קריאת שמע, מחזיק יוהרה, נראה כגאווה שמתגאה בכך שיכול לקרוא ולכוון דעתו יותר מחתן אחר. אבל אחר כאן במשנתנו לעניין התבטלות מעשיית מלאכה בתשעה באב במקום שנהגו לעשות מלאכה, לא מחזיק יוהרה, אין זה נראה כגאווה, שכן אמרי, הרואים אותו מתבטל ממלאכה אומרים שהוא עושה זאת משום שמלאכה היא דלייטלי, אין לו מלאכה לעסוק בה, ולא משום שנוהג איסור בזה. פוק חזי כמה בטלן העיקה בשוקה. צאו ראה כמה בטלנים יש בשוק שלא מצאו מלאכה לעסוק בה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה מתוך שתי המשניות המצויות בדף נ"ה עמוד א'. חוזרת המשנה על העניין שעסקה בו בתחילת הפרק, שעשיית מלאכה בערבי פסחים עד חצות היום תלויה במנהג המקום, ומבארת המשנה מה היו עושים בעניין הזה בארץ ישראל. והטעם שהפסיק רבי בכל המשניות הקודמות העוסקות במנהגים אחרים בין דברי התנא במשנה בתחילת הפרק ועד כאן בדברי חכמים החולקים, מבארים הרמב״ם בפירוש המשניות, הריבן והתפארת ישראל, שכיוון שנקט התנא בתחילת הפרק במנהג עשיית מלאכה בערב פסח בלשון מקום שנהגו כך ומקום שנהגו כך, לכך לא הובא דעת חכמים החולקים על תנא קמא עד אחרי שהביא את כל העניינים מעין זה. אומרת המשנה הראשונה בדף נ"ה עמוד א', החכמים אומרים, והמשנה מתחילה בו"ו החיבור, כיוון שחכמים באים לחלוק על המשנה בתחילת הפרק ששם שנינו שהדבר תלוי במנהג, וזוהי שיטת רבי מאיר, וכאן חכמים אומרים שהדבר תלוי באיסור וחולקים עליו. והחכמים אומרים, ביהודה שבארץ ישראל, ארץ ישראל נחלקה לשלושה חלקים, הגליל, יהודה ועבר הירדן, אז ביהודה שבארץ ישראל היו עושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות, ובגליל לא היו עושים מלאכה כל עיקר, גם לא קודם חצות. מבארת המשנה דין עשיית מלאכה בליל 14 בניסן לבני הגליל שלא היו עושים מלאכה ביום י' ד' בניסן. הלילה של 14 בניסן בית שמאי אוסרים בו עשיית מלאכה שהלילה הולך אחר היום לעניין איסור מלאכה. בבית הלל מתירים כל הלילה עד הנצח חמה, ולא רק עד עלות השחר, שכיוון שאין בזה איסור מן התורה לא יחמירו לאסור את הלילה כמו את היום. וכשם שמצינו לעניין תענית דרבנן שהלילה חלוק מן היום. כך אומר המאירי. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף נ"ה עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא סתירה למשנתנו ממה ששנינו במשנה בתחילת הפרק. מעיקר התנא מנהגה, בתחילת הפרק ליל בדף נ' עמוד א', שנה התנא, שבמקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות היום עושים, ובמקום שנהגו שלא לעשות אין עושים, ומוכח שתלה התנא את עשיית המלאכה בערב פסח במנהג המקום. ואילו לבסוף פה אצלנו במשנה, תנא איסור השנה בלשון איסור. הלילה של 14 בניסן אמרה המשנה בית שמאי אוסרים. משמע שמלאכה אסורה בערב פסח בכל מקום. תרץ לגמרא אמר רבי יוחנן לא קשיא אין סתירה. המשנה הראשונה בתחילת הפרק ששנינו שעשיית מלאכה בערבי פסחים עד חצות היום. תלויה במנהג נשנתה בדעת רבי מאיר. ואילו משנתנו כאן נשנתה בדעת רבי יהודה שסבר שאין הדבר תלוי במנהג המקומות, אלא יש סוברים שאסור בכל מקום ויש סוברים שמותר בכל מקום. נתניה כך שנינו בברייתא אמר רבי יהודה, ביהודה היו עושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות, ובגליל אינן עושים מלאכה כל עיקר ואף קודם חצות. אמר לו רבי מאיר, מה ראיה ממעשי בני יהודה וגליל לכאן? הרי אין כאן איסור, אלא הדבר תלוי במנהג המקומות, שבמקום שנהגו היתר במלאכה בערב פסח קודם חצות מותר, מקום שנהגו לאסור אסור, ולא ניתן להביא ראיה לכך ממעשי בני יהודה ובני הגליל. אלא, אומר רבי מאיר, כך יש לשנות את ההלכה הזו, במקום שנהגו לעשות מלאכה בערב פסח קודם חצות היום עושים, מותר לבני המקום לעשות מלאכה, ובמקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בערב פסח קודם חצות, אין עושים, אסור לעשות מלאכה. וכפי ששנתה המשנה בתחילת הפרק, מידקה אמר רבי מאיר מנהגה, מכך שאומר רבי מאיר כשבא לחלוק על רבי יהודה שהדבר תלוי במנהג, מכלל, משמע מזה דרב יהודה שחילק בין יהודה לגליל, איסור הקאמר, מתכוון לומר שהדבר תלוי באיסור, כלומר, שבני יהודה סברו שמותר לעשות מלאכה בערב פסח קודם חצות, ובני הגליל סברו שאסור, שאם אכן גם כוונת רבי יהודה להשמיע מנהגיהם, במה חולק עליו רבי מאיר, הרי גם הוא סבר כמותו שהדבר תלוי במנהג. אלא שהשמיע שביהודה נהגו בו יותר, ובגליל החמירו על עצמם ונהגו איסור. מכאן, שרבי מאיר סובר שהדבר תלוי במנהג, ורבי יהודה סובר שהדבר תלוי באיסור. בני יהודה סברו שמותר לעשות מלאכה בערב פסח קודם חצות, ובני הגליל סברו שאסור לעשות מלאכה בערב פסח קודם חצות. מקשה הגמרא על המובא בברייתא שרבי יהודה התיר לבני יהודה עשיית מלאכה בערב פסח עד חצות. וסבר רבי יהודה וכי סבר רבי יהודה שיום 14 בניסן מותר בעשיית מלאכה עד חצות? והתניא, והרי שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת מנחות, רבי יהודה אומר המנקש העוקר עשב מבין התבואה ב-13 בניסן, ותכף הגמרא תבאר מדוע נקט את ההלכה הזו דווקא בי"ג בניסן. אם כן, רבי יהודה אומר המנקש העוקר עשב מבין התבואה ב-13 בניסן, ובטעות נעקרה שיבולת התבואה עצמה עם שורשה בידו יחד עם העשב, ורוצה לשוטלה שוב באדמה, יכול לשוטלה רק במקום עתית, כלומר במקום לך, הממהר לקלוט את הזרע, כדי שתמהר השיבולת להוציא שורשים ותיקלט באדמה, קודם שיבוא זמן הקרבת קורבן העומר ביום ט"ז בניסן, שהקרבת העומר מתירה באכילה את התבואה שנזרעה וכבר הוציאה שורשים באדמה. נאמר לגבי הקרבת העומר, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד אביאכם את קורבן אלוקיכם, דהיינו שאסור לאכול מהתבואה החדשה עד לאחר הקרבת קורבן העומר, וזהו הנקרא איסור חדש. קורבן העומר אינו מתיר באכילה, אלא את התבואה שנזרעת ומוציאה שורשים באדמה קודם הקרבתו, אבל תבואה שלא הוציאה שורשים קודם הקרבת קורבן העומר, אין העומר מתירה באכילה ואסורה משום תבואה חדשה שאסור לאוכלה, עד הקרבת העומר הבא, בשנה הבאה, והוא יתירנה באכילה. כאמור במסכת מנחות בדף עין עמוד א'. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואין שוטלה במקום הגריד, באדמה יבישה שאינה ממהרת לקלוט את הזרע, מפני שלא תיקלט השיבולת באדמה עד זמן הקרבת העומר, דהיינו בט"ז בניסן, ולא יוכל לאכול את הצומח ממנה עד הקרבת העומר הבא, בשנה הבאה. מכך ששנה רבי יהודה את ההלכה הזו במנקש בי"ג בניסן, יש לדייק שדווקא המנקש עוקר עשב ב-13, אכן מותר לו לשתול את השיבולת שוב, אבל המנקש ב-14, אם הוא עוקר את העשב מבין התבואה בי"ד בניסן, לא. ויש לדקדק מה הטעם שהתיר רבי יהודה דווקא ב-13 ולא ב-14. אם משום שלא תיקלט באדמה לפני הקרבת העומר ביום 16 בניסן, מכדי שמינה לרב יהודה דאמר, הרי שמענו את רב יהודה שאמר במשנה במסכת שביעית פרק ב' משנה ו', כל הרכבה נטיית ענף אילן באילן אחר, וכל שכן נטייה רגילה, שאינה קולטת את הזריעה ומוציאה שורשים לשלושה ימים, כלומר בתוך שלושה ימים, שוב אינה קולטת ואין מועילה זריעה והרכבה זו. ואיסל כדאי תחבי מולה בדעתך לומר שלרב יהודה 14 בניסן, מותר בעשיית מלאכה, למה לי 13? מדוע היה צריך רב יהודה לשנות את הברייתא הזו? לגבי אדם שעוקר עשב מבין התבואה בי"ג בניסן, והעיקר ביסר וחמיסר ומקצת שיצר, הרי גם אם ישתול בי"ד בניסן, יש שלושה ימים שתיקלט השיבולת עד זמן הקרבת העומר. דהיינו מקצת יום 14 שנשאר לאחר ששתל, כל יום 15 ומקצת יום 16 עד זמן הקרבת קורבן העומר. והיום הראשון והיום האחרון יחשבו מקצת היום ככולו, והיה לרב יהודה לשנות את הדין הזה גם בי"ד בניסן. אם בכל אופן נקט רב יהודה כתאריך אחרון לשתילה קודם הפסח, נקט את התאריך י"ג בניסן, מוכרח שסבר רב יהודה שיום 14 בניסן אסור בעשיית מלאכה אף קודם חצות היום. וקשה על המבואר בברייתא לאל של רב יהודה היו בני יהודה עושים מלאכה בערב פסח. מתרץ את הגמרא אמר רבה, בגליל שנו. לבני הגליל שנו את הברייתא הזו, שכיוון שהם סוברים שאסור לעשות מלאכה ב-14 בניסן, וצריך רב יהודה לומר את ההלכה של המנקש ועקר תבואה ושוטלה, ב-13 בניסן בדווקא. חוזרת הגמרא ומקשה, ואיקה לאליה, והרי לבית הלל הותרה מלאכה בליל 14 בניסן גם לבני הגליל, והיה לו לומר את ההלכה במנקש ועקר את העשב בליל 14 בניסן, ולאו דווקא ביום 13 בניסן. תרץ את הגמרא אמר רב ששת, רב יהודה שנה זאת כבית שמאי, שהם אסרו במשנתנו מלאכה לבני הגליל, גם בליל 14 בניסן. רב אשי אמר תירוץ נוסף, לעולם רב יהודה שנה את דין מנקש עשב ועקר ורוצה לשתול כבית הלל. ומכל מקום אמר את הדין הזה בי"ג בניסן ולא בליל י"ד, לפי שאין דרכן של בני אדם לנקש שדותיהם בלילה אלא ביום. ורב יהודה דיבר במשנה רק על אופן שהוא דרך בני אדם. מביאה הגמרא תירוץ נוסף על הקושייה מהברייתא, רבינה אמר לעולם שנה רב יהודה את ההלכה שהמנקש ועקר תבואה ושוטלה ב-13 בניסן ביהודה, שבה התירו מלאכה ביום 14 בניסן. ומכל מקום לא היה יכול להעמיד את דבריו ב-14, כיוון שבאופן זה יישארו להשרשה רק יום 15 בניסן כיום שלם, ואילו הימים 14 ו-16 בניסן יישארו רק במקצתם. ובהשרשה, דהיינו שהזרע מוציא שורשים רק אם נקלט בתוך שלושה ימים, חד מקצת היום ככולו אמרינן, תרי מקצת היום ככולו לא אמרינן. כשמדובר ביום אחד, נחשב מקצת היום ככולו, כגון אם מנקש ושוטל בבין השמשות של כניסת י"ד בניסן, שקודם הבאת העומר נשארו שני ימים שלימים של י"ד ותתוו בניסן ומקצת תזיין בניסן, עליו אומרים שנחשב מקצת היום ככולו, וממילא יש לומר שהתבואה נקלטה באדמה קודם הקרבת קורבן העומר, והקרבת קורבן העומר התירה באכילה את התבואה שתגדל. אבל תרי מקצת היום ככולו לא אמרינן, בשני ימים לא אומרים שמקצת כל אחד מהם יחשב ככולו, וכגון המנקש ושוטל ב-14 בניסן שנשארו עד העומר מקצת יום 14 וכל יום 15 ומקצת יום 16 בניסן, שעל שני מקצת ימים הילו לומר שכל אחד מהם מן הימים יחשב ככולו, כיום שלם, לא אומרים. ואף שדבר זה לכאורה תלוי במציאות בכמה זמן משריש הזרע, ייתכן שתחילת היום או סוף היום גורם את השינוי. כך אומר הנודע ביהודה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף נון ה' עמוד א'. המשנה מבארת שאף במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בערב פסח, יש דברים שהתירו. והיינו כדעת רוב הראשונים שמשנתנו עוסקת במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה. אומרת המשנה השנייה בדף נון ה' עמוד א', רבי מאיר אומר כל מלאכה שהתחיל בקודם ל-14 בניסן, גם במקומות שנהגו שלא לעשות מלאכה בערב פסח, מכיוון שכבר התחיל בה, גומרה, מותר לו לגומרה, ב-14 בניסן עד חצות. אבל לא יתחיל בה בתחילה, לכתחילה, לא יתחיל בעשיית המלאכה ב-14 בניסן, במקום שנהגו שלא לעשות בו מלאכה, ואף על פי שיכול לגומרה, קודם חצות היום. מביאה המשנה שיטה מוסיפה להקל וסוברת שיש אומנויות שמותר אף להתחיל בהן. וחכמים אומרים שלוש אומנויות עושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות. לשלושה מיני בעלי אומנות מותר לעשות מלאכה באומנותם בערבי פסחים עד חצות בכל מקום לצורך המועד. ואילו הן החייטין והספרים והקופסין. בטעם היתר התבהר בברייתא בגמרא. רבי יוסי בר יהודה אומר, אף רצענים עושי מנהלים חדשים מותר לעשות את מלאכתם בערב פסח עד חצות. שאף זה לצורך המועד הוא. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף נון ה' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, רבי מאיר אומר, כל מלאכה שהתחיל בקודם ל-14 בניסן, גומרה ב-14 בניסן. מסתפקת הגמרא באופן ובטעם הדין של רבי מאיר. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. מה שאמר רבי מאיר שמותר לגמור מלאכה ב-14 בניסן, אבל אין להתחיל בו מלאכה, האם במלאכה שהיא לצורך המועד נן? שנינו דווקא מלאכה לצורך המועד, אבל במלאכה שהיא לא לצורך המועד, אפילו מגמר נמי לא, אסור אף לגמור את המלאכה ב-14 בניסן, למרות שהוא התחיל את זה קודם לכן, או דילמה או שמה נאמר שדווקא במלאכה שהיא לא לצורך המועד נן, זה מה שאמר רבי מאיר שאסור להתחיל, אבל מכל מקום לגמור מותר. אבל אם המלאכה היא לצורך המועד, התחול למתחיל אינן. מותר גם להתחיל בה בי"ד בניסן, או דילמה שמה נאמר צד שלישי בספק הזה. שרבי מאיר דיבר בין במלאכה לצורך המועד ובין שלא לצורך המועד. שבשני מיני המלאכות, מגמר אין, אכן מותר לגמור מלאכה שכבר התחיל בה, אבל התחול אלו, להתחיל במלאכה אסור. מנסה הגמרא לפשוט את הספק תשמע בו ושמע, ראיה לפשוט את הספק שנינו בברייתא בדברי רבי מאיר, אבל לא יתחיל בתחילה, לכתחילה לא יתחיל בעשיית מלאכה ב-14 בניסן, ואסור אפילו לעשות רק צלצול קטן, חגורה קצרה. או אפילו סבחה קטנה, כיפה קטנה עשויה כרשת שעל ראש האישה. מהי אפילו? מה כוונת הברייתא במילה אפילו? לאו, האם לא בא לומר שאפילו הני, אפילו אילו הדברים די לצורך המועד נעשים? מגמר אין, התחו ללא, מותר רק לגמור אבל לא להתחיל. מכלל, מה שמה מזה? די שלא לצורך המועד, מגמר נמי לא גמרינן. אף לגמור את המלאכה אסור גם אם זה לצורך המועד. ונפשוט שכך סבר רבי מאיר. דוחה הגמרא ואומרת לא, לעולם ייתכן לומר... דשלא לצורך מגמר נמי גמרינן. גם מלאכות שאינן לצורך המועד שהתחיל בהם קודם 14 בניסן מותר גם לגומרן, ורק לא להתחיל בהם. ולצורך המועד ייתכן שאף מותר להתחיל בי"ד בניסן. ומה היא, מה כוונת הברייתא במילה אפילו, שאמרה על צלצול קטן וסבכה קטנה? היינו אפילו הני נמי דזוטרי. נינו, גם דברים אלו שקטנים הם, תסל כדאי תחמין השם אחמד כן היה עולה בדעתך לומר, שכיוון שעשייתם נמשכת רק זמן מועט התחלתן זוהי כבר גמר מלאכתן, ולכן נתחיל באונמי, מותר גם להתחיל לעשותם לכתחילה בערב פסח בי"ד בניסן. כמה שמלן משמיע לנו הברייתא שדווקא לגומרם מותר, אבל להתחיל בעשייתם בי"ד בניסן אסור. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מברייתא אחרת. תשמע בו ושמע, ראיה לפשוט את הספק שנינו בברייתא רבי מאיר אומר, כל מלאכה שהיא לצורך המועד, כגון עשיית חגורות ותכשיטים הנצרכים לו במועד, אומר הרי מילוניל, גומרה מותר לגומרה ב-14 בניסן. גם במקום שנהגו שלא לעשות בו מלאכה, מבארת הברייתא אי מתי מותר לגומרה, בזמן שהתחיל בקודם 14 בניסן, אבל אם לא התחיל בקודם 14 בניסן, לא יתחיל בה ב-14 בניסן, ואסור אפילו להתחיל לעשות צלצול קטן או אפילו סבכה קטנה. מדייקת הגמרא מלשון הברייתא, דווקא מלאכה נעשית לצורך המועד אין, אכן מותר לגומרה בי"ד בניסן, אבל אסור להתחיל בה. אבל מלאכה נעשית שלא לצורך המועד, לא, אסור אף לא לגומרה, למרות שהוא התחיל קודם לכן. הנה מוכח כפי הצד הראשון של הספק, שרק מלאכה שהיא לצורך המועד מותר לגומרה בי"ד בניסן ואסור להתחיל בה, אבל שלא לצורך המועד, אסור אפילו לא לגמור. דוחה הגמרא ואומרת לעולם יש לומר דהו הדין דאפילו מלאכה נעשית שלא לצורך המועד נמי גמרינן. גם מותר לגומרה, כפי הצד השלישי בספק, שמה שאמר רבי מאיר, שמותר ב-14 בניסן לגמור את המלאכה ולא להתחיל, כוונתו בין מלאכה שהיא לצורך המועד ובין מלאכה שאינה לצורך המועד. והקמה שמלן, ודבר זה משמיענו רבי מאיר בברייתא כשאמר שמלאכה לצורך המועד גומרה, ואפילו לצורך המועד מגמר אין, התחו ללא, מותר רק לגמור מלאכה, אבל אסור להתחיל בה בי"ד בניסן. פושטת הגמרא את הספק מברייתא שלישית, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, שנינו בברייתא, רבי מאיר אומר כל מלאכה שהיא לצורך המועד גומרה, מותר לגומרה ב-14 בניסן, אפילו במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, בערב פסח, והיינו עד חצות, וכל מלאכה שאינה לצורך המועד אסור. אסור אף לגומרה בערב פסח ולא רק שאסור להתחיל בה. ועושין ומותר לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות, במקום שנהגו היתר בזה, ואף אם היא אינה לצורך המועד. מדייקת הגמרא מכך שהברייתא עוסקת בגמר מלאכה שאינה לצורך המועד, ועל כך שנינו בברייתא שמותר בערב פסח במקום שנהגו לעשות בו מלאכה, משמע שדווקא במקום שנהגו אין, אכן מותרים לגמור מלאכה בערב פסח אף שאינה לצורך המועד, אבל במקום שלא נהגו לעשות מלאכה בערב פסח, לא. ואף שאינו מתחיל במלאכה, אלא רק גומרה בי"ד בניסן, אסור. ורק לגמור מלאכה שהיא לצורך המועד, הותר בערב פסח בי"ד בניסן, ושמע מינה מוכח, שבמקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בערב פסח, רק לצורך המועד אין, אכן מותר לגמור את המלאכה, אבל שלא לצורך המועד, לא, אסור לגמור את המלאכה כפי הצד הראשון של הספק. מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן כך יש להוכיח מן הברייתא הזו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, השנייה בדף נ"ה עמוד א', החכמים אומרים שלוש אומנויות. בעלי אומנות עושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות, והילו הם החייטים והספרים והקובסין, ורבי יוסי ברב יהודה אומר גם הרצענים, הסנדלרים. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את טעם היתר לעשות מלאכות הילו בערב פסח. תנא שנינו בברייתא, חייטין מותרים במלאכתם בערב פסח, שכן מצינו שמלאכה זו איסורה קל יותר משאר המלאכות. מבואר במשנה במסכת מועד קטן דף ח עמוד ב' שהאדיוט שאינו אומן בתפירה תופר כדרכו אף בחולו של מועד, שאיסור עשיית מלאכה בו חמור יותר מבערב פסח, שכן האיסור בכל המועד דרשו אותו במסכת חגיגה דף ח עמוד א' מן התורה, שנאמר את חג המצות תשמור שבעת ימים, ובא ללמד על חול המועד שאסור במלאכה. וממילא בערב פסח שהוא קל יותר מחול המועד, הקלו שאף לחיית אומן מותר לתפור כדרכו. הספרין והקובסין מותרים במלאכתם בערב פסח, שכן אף מלאכות האלו איסורן קל יותר, כי מבואר במשנה במסכת מועד קטן דף י"ג עמוד ב' שהבא ממדינת הים והיוצא מבית האסורין, מספרין ומחפשין בחולו של מועד, אף שלכל אדם אסור. למרות שזה לצורך המועד זה אסור, כדי שיעשה זאת קודם הרגל ולא ייכנס אליו כשהוא מנובל. היות ואסור את התספורת והכיבוס בחול המועד, זה יכריח את הבן אדם להיכנס אל החג כשהוא נקי ומסודר ולא מנובל. אז למרות שלכל אדם אסור לספר ולחבס בחולו של מועד, לאבא ממדינת הים ויוצא מבית האסורים התירו, כיוון שלא היו יכולים לעשות זאת לפני המועד, וכיוון שמצינו במלאכות האלו היתר במקצת גם בחול המועד החמור, אז בערב פסח שהוא קל יותר מחול המועד, הקלו לכל אדם. ורבי יוסי ברב יהודה אומר, אף הרצענין מותרים במלאכתם בערב פסח, שאף מלאכה זו איסורה קל יותר משאר המלאכות, שכן עולי רגלים מתקנים, מותר לתקן להם את מנהליהם שנקראו או שנפרם התפר שלהם בחולו של מועד. וכיוון שמצינו שהקלו בהם בחול המועד בתיקון, בערב פסח שהוא קל יותר מחול המועד, הקלו גם לעשות מנהלים חדשים. מבררת הגמרא במייקה מפליגי, באיזה סברה נחלקו רבי יוסי ברבי יהודה וחכמים, האם למדים מעולי רגלים להתיר עשיית מנהלים חדשים בערב פסח? משיבה הגמרא, מר סבר רבי יוסי ברבי יהודה סבר, למדים היתר אף לתחילת המלאכה של המנהלים, דהיינו עשיית מנהלים חדשים ממה שהתירו את סוף המלאכה, שהיא תיקון מנהלים בחול המועד. ומר סבר, חכמים סברו שאין למדים את תחילת המלאכה של מנהלים מסוף המלאכה שלהם, שאף שהתירו את סוף המלאכה דהיינו לתקן מנהלים שנקראו בחול המועד, מכל מקום לא יתירו את תחילת המלאכה דהיינו לעשות מנהלים חדשים אף בערב פסח. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף נ"ה עמוד ב'. במשניות הקודמות התבאר איסור עשיית מלאכה ביום 14 בניסן. המשנה שלפנינו מפרטת כמה מלאכות שמותר לעשותן ב-14 בניסן ובכל המועד. אומרת המשנה הראשונה בדף נ"ה עמוד ב', מושיבין שובחין לתרנגולים, מניחים ביצים תחת התרנגולות, כדי שירבצו עליהם ויתחממו ויגדלו אפרוחים ביום 14 בניסן. וכן תרנגולת הרובצת על הביצים שברחה, מחזירין אותה למקומה כדי שתמשיך לרבוץ עליהן, ואם התרנגולת הרובצת מתה, מושיבין על הביצים תרנגולת אחרת תחתיה. וכן גורפין אוספים ומוצאים במגריפה ומשליחים להשפע שבחוץ זבל הנמצא מתחת רגלי הבהמה ביום 14 בניסן. ובמועד, בחולו של מועד, אסור לזרוק את הזבל לחוץ אלא רק מסלקין לצדדין. אבל ביום טוב עצמו הוא מוקצה ואסור לטלטלו כלל. וכל הדינים שהוזכרו במשנה אינם נוהגים בכל ערב יום טוב אלא רק בערב פסח. מסיימת המשנה ואומרת, וכן מוליכים כלים מקולקלים לבית האומן כדי שיתקנם, ומביאים כלים מתוקנים מבית האומן לביתו, אף על פי שאינם לצורך המועד, שאינו צריך להשתמש בהם במועד. לא ביום טוב ולא בחולו של מועד. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף נ"ה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנה שביום 14 בניסן מותר להושיב תרנגולות לרבוץ על ביצים, וכן תרנגולת שברחה מותר להחזירה למקומה. שואלת הגמרא, אשתא ותבינן מותבינן, ההדורי מבעיה? שנינו במשנה שמותר להושיב לכתחילה תרנגולת לרבוץ על ביצים, וכי צריך להשמיענו גם שאם ישבה וברכה שמותר לה חזירה, והרי כל שכן שגם זה מותר. משיבה הגמרא, אמר רבי, מה שנכתב בסיפה שמותר להחזיר, התהן זה בא ללמד לחולו של מועד שאז אסור להושיב לכתחילה, ומשמיעה לנו המשנה שלהחזיר מותר. אבל ביום 14 שמותר לכתחילה להושיב, אין צריך לומר שגם מותר להחזיר. כך אומר הטור. מקבילה הגמרא את היתר להחזיר בחולו של מועד. אמר אבונה, לא שנו, לא נשנה דין המשנה שמותר להחזיר תרנגולת שברחה בחולו של מועד, אלא בתוך שלושה ימים למרדה, לזמן שמרדה וברחה, דאקתי לא פרח צימרה מינה, שעדיין לא נסתלקה החמימות מהתרנגולת וקל לה החזירה. וכן דווקא באופן שברחה אחר שלושה ימים לישיבתה על הביצים דפס דלי בעי לגמרי, שנפסדו הביצים לאכילה לגמרי, שכבר השתנו ואינן ראויות לאכילה כלל, אלא רק שתרבוץ עליהן שיצאו מהם מפרוחים. אם לא תחזור לרבוץ, ייפסדו לגמרי. אבל לאחר שלושה ימים למרדה דפרח לצימרה מינה, שנסתלקה ממנה החמימות וקשה לה החזירה, וכן אם ברחה תוך שלושה ימים לישיבתה דאקתי לופסיד דבעי לגמרי, שעדיין לא נפסדו הביצים לגמרי והן ראויות לאכילה למי שדעתו יפה ואינו איסטניס, לא מאדרינן אסור לה החזירה את התרנגולת. נמצא לדעת רב אונה שכדי שיהיה מותר לה החזירה צריך שיתקיימו שני תנאים. א', שלא יעברו שלושה ימים מיום שמרדה כדי שלא תסתלק החמימות מהתרנגולת ויהיה תורח מרובה בהחזרתה. ב', שהספיקה לרבוץ על הביצה לפחות שלושה ימים כדי שיחשב להפסד מרובה אם לא תחזור. אבל בלא שיתקיימו שני התנאים הללו אסור לה החזירה. רבמי אמר, רבמי חולק על רבונה והוא אומר אפילו אם ברחה בתוך שלושה ימים לישיבתה מהדרינן מותר לה החזירה כדי שתמשיך לדגור, כיוון שהביצים במצב הזה אינן ראויות לכל אדם אלא רק למי שדעתו יפה ואינו איסטניס. איסטניס הכוונה אדם מעונג ומפונק. מבאר את הגמרא במאי כמפליגי במה חולקים רבונה ורבי ימי. מבאר את הגמרא מר סבר רבונה סבר להפסד מרובה חששו, להפסד מועט לא חששו. להפסד מרובה חששו ולכן כשמרדה לאחר שלושה ימים לישיבתה התירו לה חזירה. כיוון שאם לא תחזור ייפסדו הביצים לגמרי. אבל להפסד מועט לא חששו ולכך כשברכה תוך שלושה ימים לישיבתה כיוון שראויות הם למחר בזול למי שאינו איסטניס, אין זה אלא הפסד מועט ולא יתירו לה החזירה. ומר סבר רבי ימי סבר להפסד מועט נמי חששו, וכיוון שאינן ראויות לכל אדם ונמכרות בזול, התירו להחזיר את התרנגולת. ומסתבר שמדובר שעדיין לא עברו שלושה ימים מהיום שברכה, ובזה חולקים רבונה ורבי ימי האם מותר תורח מועט משום הפסד מועט. אבל אם כבר עברו שלושה ימים מהיום שברכה שיש תורח מרובה בהחזרתה, גם רבי עמי מודה שאין מחזירים. אומרת הגמרא שנינו במשנה גורפין את הזבל מתחת רגלי הבהמה בי"ד בניסן, ובכל המועד מסלקין את הזבל לצדדים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא הזבל שנמצא בחצר מסלקים אותו לצדדים, אבל אין מוציאים אותו להשפע שמחוץ לחצר. והזבל שברפת וכן הזבל שבחצר מוציאים אותו להשפע שבחוץ. מקשה הגמרא גוף הקשיה, הברייתא הזו מצד עצמה סותרת את עצמה, שבתחילה אמרת שזבל שבחצר מסלקים אותו לצדדים, והדרתני ובהמשך הברייתא שנינו זבל שברפת ושבחצר, מוציאים אותו להשפע. סתירה בברייתא בדין סילוק זבל שבחצר, האם מותר להוציאו מחוץ לחצר או שהוא מותר רק לצלקו לצדדים? תרץ את הגמרא, אמר הבאי לא קשיה, אין סתירה בדברי הברייתא. כאן הדין שמותר לסלק זבל לחוץ נאמר ביום 14 בניסן, כאן שמותר רק לסלקו לצדדים נאמר בחולו של מועד. רבא אמר תירוץ אחר, ה והה, כלומר שני הדינים בברייתא נאמרו בחולו של מועד. ולכך נאמר ברישא שמותר רק לסלקו לצדדים, ואחיקה אמר, כך כוונת הברייתא לומר בסיפה, אם נעשה חצר כרפת, אם כל החצר נתלכלכה ואין מקום לסלק את הזבל לצדדים, מוציאים אותו להשפע שבחוץ. שנינו במשנה, מוליכים כלים לבית האומן ומביאים כלים מתוקנים מבית האומן, אף על פי שאינם לצורך המועד. מבררת הגמרא את הדין הזה ובתחילה מביאה סתירה בין שתי משניות. אמר רב פאפה בדיקלן רבא. רבא עשה לנו מבחן, בדק אותנו בשאלה לנסות אותנו אם נדע להשיב, וזו הייתה שאלתו של רבא. תנן שנינו במשנתנו מוליכים ומביאים כלים מבית האומן, אף על פי שאינן לצורך המועד, ורמינו. הקשה עליכם סתירה ממשנה אחרת במסכת מועד קטן דף י"ג עמוד א', כך נאמר בה, אין מביאים כלים מבית האומן במועד מפני התורח, ואם הוא חושש להם שמא יגנבו מבית האומן, מפנן לחצר אחרת הסמוכה לבית האומן. אבל אסור לו לטרוח ולהביאם לביתו הרחוק מבית האומן. נמצא אם כן שיש סתירה בין המשניות האם מותר להביא כלים מבית האומן לביתו או לא. ומשנינן הישבנו לרבה, לא קשיא, אין סתירה. כאן במשנתנו ששנינו שמותר להביאם לביתו מדובר ביום 14 בניסן. כאן במשנה במסכת מועד קטן ששנינו שאסור להביאם לביתו מבית האומן מדובר בחולו של מועד. שלא הותרה תרחה לטלטלן לביתו שהוא רחוק מבית האומן שלא לצורך המועד. והיא באה את אימה, אם תרצה תוכל ליישב זאת בתירוץ אחר. הא והא שתי המשניות עוסקות בחולו של מועד, ולא קשיא. כאן במאמינו, במשנה במסכת מועד קטן שאסרה להביאם לביתו מדובר שבעל הבית מאמין לאומן, שבינתיים לא ימכור את כליו למישהו אחר, כאן בשאינו מאמינו. במשנתנו שהתירה להביאם לביתו מדובר שהוא לא מאמין לאומן, והוא חושש שהאומן ימכור את זה למישהו אחר. וכיוון שיש חשש הפסד, מותר להביאם מבית האומן לביתו בחולו של מועד. והגמרא מביאה ראיה לחילוק שהתבאר בתירוץ השני, והתניא כך שנינו בברייתא. מביאים כלים מבית האומן בחולו של מועד, כגון את הקד מבית הקדר, אומן שעושה קדים, ואת הכוס מבית הזגג, אומן שעושה כלי זכוכית שהם נצרכים למועד, אבל לא מביאים את הצמר מבית הצבע, שאינו לצורך המועד, ולא שאר כלים שאינם לצורך המועד, מבית האומן. ואם אין לו לאומן מה שיוכל במועד, בעל הבית נותן לו את שכרו ומניחו אצלו, משאיר את הכלים אצל האומן ולא יתלם לביתו. ואם בעל הבית אינו מאמינו לאומן וחושש להשאירם אצלו, מניחם בבית הסמוך לו לאומן, אבל לא יתלם לביתו. ואם חושש שמה יגנבו משם, מביאם בצינה, בתוך ביתו, לתוך ביתו, כדי שלא יפסיד. מוכח, כמו החילוק שמתבהר בתירוץ השני, שהדין האם צריך להשאיר את הכלים אצל האומן או שיכול לקחתם לביתו, תלוי אם מאמינו או אינו מאמינו. דוחה הגמרא את התירוץ השני. תרץ, מביאים. התירוץ השני אמנם תירץ את הסתירה בין המשניות לעניין דין מביאים כלים מבית האומן, אבל הסתירה בין המשניות בדין מוליכין כלים לבית האומן קשיה, עדיין עומדת בסתירה שלה. דקטני, שנינו במשנה במסכת מועד קטן, אין מביאים כלים מבית האומן. ואם המשנה לימדה שאסור להביא, יש ללמוד דכל שכן דיין מוליכים כלים מביתו לבית האומן. ואילו משנתנו כאן, התירה להוליך. ובזה אי אפשר לתרץ כאן במאמינו, כאן בשאינו מאמינו, שהרי הכלים עדיין אצל בעל הבית. מה שייך לומר שהוא לא סומך על האומן, לא מאמין לו. אלא, מכוח הקושייה הזו מחברת כדי שנינן מעיקר. צריך לומר, כמו שתירצנו בתירוץ הראשון, שמשנתנו שהתירה מדברת ביום 14 בניסן, בערב פסח, ואילו המשנה במסכת מועד קטן שעשרה, מדברת בחולו של מועד. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה השנייה, בדף נ"ה עמוד ב'. אגב, המשניות ששנינו עד עכשיו, שלימדו איזה מלאכות הותרו ביום 14 בניסן, באה המשנה ומלמדת על מנהגי אנשי יריחו שאחד מהם הוא בעניין עשיית מלאכה בי"ד בניסן, בערב פסח. אומרת המשנה השנייה בדף נ"ה עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף. שישה דברים עשו, נהגו לעשות אנשי יריחו. ונקראת יריחו על שם שהיה מצוי שם שמן הפרסמון שריחו ערב, כך רש"י במסכת ברכות דף מ"ג. ואנשי יריחו, אומר החזון איש, ידועים היו כחכמים, כמו שמוכח מהגמרא להלן שדנה בסברתם. אם כן, אומרת המשנה בדף נ"ה עמוד ב', שישה דברים נהגו לעשות אנשי יריחו, על שלושה מהם יחו חכמים בידם ועל שלושה לא יחו חכמים בידם. ומשנה זו היא כדעת רבי יהודה שדעת חכמים לא הייתה נוחה מכל ששת הדברים, שהרי לא כתוב שעל שלושה הודו להם, כמו שכתוב להלן בדף נ"ו עמוד א', לעניין חזקיה, אלא שעל שלושה שהיו חמורים יותר מיחו בהם ועל שלושה שהיו קלים יותר לא מיחו. שלושת הדברים שעליהם לא מיחו בידם, היינו מחמת שאין איסורם חמור, וקשה היה להפרישם. ואותם שמיחו בידם הוא, משום שיש בזה חשש שיעברו על איסור דאורייתא, כך מסביר התפארת ישראל. שישה דברים עשו אנשי יריחו, על שלושה מיחו בידם ועל שלושה לא מיחו בידם. ואלו הם שלושת ההנהגות שעליהם לא מיחו בידם. א', שהיו מרכיבים דקלים כל היום של י"ד בניסן בערב פסח. ב', וכורחין את שמה. כורחין, היינו מדבקים ומחברים יחד. והגמרא לקמן בדף נ"ו עמוד א' תבאר כמה ביורים בזה, כיצד היו כורחין. ג', וקוצרין וגודשין לפני העומר, עושים הרימה מהתבואה החדשה לאחר שנקצרה לפני שהקריבו את קורבן העומר. ודעת חכמים לא הייתה נוחה ממה שגדשו, משום שחששו שתוך כדי ההתעסקות בתבואה, יבואו גם לאכול ממנה ויקשלו באיסור אכילת חדש. ולמרות שזה חשש רחוק, במקום שאין הפסד חששו לזה. וכיוון שכבר קצרו, אין בזה הפסד אם ימתינו מלקדוש עד לאחר הקרבת קורבן העומר. אומרת המשנה, ואילו שלושת ההנהגות שעליהם כן מיחו בידם חכמים. א', מתירים גם זיות אורו אתר בענפים שגדלו בעצי חרו ושקמה של הקדש, שאבותיהם הקדישו אנשי חרו ושקמה בלא ענפים, והם נהגו להנות מהענפים שגדלו לאחר מכן. עצי חרו ושקמה נקצצים אחת לשבע שנים, ובינתיים הם חוזרים ומתמלאים בענפים. שקמה שעדיין לא נקצצו ענפיה מעולם נקראת בתולת שקמה, ולאחר קציצת ענפיה היא נקראת סדן שקמה. ולכמן תבהר הגמרא שהם נהגו כן, כי סברו כדעת האומר שאין זה נחשב מעילה בהקדש, וחכמים יחו בהם משום שמכל מקום יש בזה איסור. הדבר השני שעשו אנשי יריחו וחכמים יחו בהם ואוכלים מתחת הנשרים בשבת, היו אוכלים פירות שנשרו תחת הדקל בשבת וביום טוב. והדבר השלישי, ונותנים פאה לירק, משאירים פאה בשדה של ירק אף שהוא פטור מפאה, ומיחו בידם חכמים על דברים אלו. והטעם שמיחו בהם על נתינת פאה לירק ומחמת שהעניים היו סבורים שזה פאה גמורה שהיא הפקר ופטורה ממעשר, והעניים היו אוכלים אותה ללא מעשר ועוברים על איסור אכילת טבל. ראה המשנה שלנו שתחילתה בדף נ"ה עמוד ב' וסיומה בדף נ"ו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אגב, דברי המשנה לגבי אנשי יריחו מביאה הגמרא ברייתא כאין זה בעניין חזקיה המלך. תנו רבנן שנו חכמים ברייתא, מופיע במסכת ברכות בדף י' עמוד ב', שישה דברים עשה חזקיה המלך, על שלושה מהם חכמים הסכימו עמו והודו לו, ועל שלושה לא הודו לו. חזקיה היה ממלכי יהודה אשר עשה את הישר בעיני השם, היה ירא ומדקדק במצוות, ולא היה עוד מלך ממלכי יהודה שהיה בוטח בהשם כמותו, כאמור בספר מלכים ב' פרק חי. וגם על מה שלא הודו לו לא מיחו בו, מפני שהיה מלך. ומכל מקום, אם היה בזה חשש איסור דאורייתא, היו מוחים בו על אף אימת המלכות. כך אומר התפארת ישראל. השישה דברים עשה חזקיה המלך, על שלושה מהם חכמים הסכימו עמו והודו לו, ועל שלושה לא הודו לו. והברייתא מונה בתחילה את שלושת הדברים שעליהם הודו לו. א', גירר את עצמו תחז אביו, ושהיה מלך רשע על מיטה של חבלים ולא כברו בכבוד, במיטה נאה, מפני קידוש השם כדי לבזותו על רשעותו, ויראו הרשעים ויקחו מוסר ולא ילמדו ממעשיו, ובכך תהיה לו כפרה. והודו לו חכמים על כך. ב', כיתת קטש את נחש הנחושת שעשה משה והודו לו. כשהיו עם ישראל במדבר, התלוננו שאין להם לחם ומים ולא נסתפקו במן שניתן להם ונענשו ששילח בהם השם את הנחשים השרפים שנשכו ורבים אף מתו על ידם. כשחזרו בתשובה והודו שחטו, התפלל אליהם משה ונצטווה שיעשה נחש ויתלעו במקום גבוה וכל מי שיביט בו יחיה. והכין משה נחש מנחושת וכל מי שננשך יסתכל בו ונרפא מיד. המשנה במסכת ראש השנה בדף כ"ט עמוד א' אומרת, נחש הרי אינו ממית ואינו מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאבים שבשמיים היו מתרפים. לאחר זמן טעו בו מחמת שהיו מתרפים על ידו ועשו את הנחש נחושת עצמו לאלוהה והקטירו לו. ולכן חזקיה הוא כיתתו יחד עם שאר הבמות והמציבות והעשירות. כאמור בספר מלכים ב' פרק חי. הדבר השלישי שעשה חזקיה גנז את ספר הרפואות שכתב שלמה המלך והודו לו. לפי שכל מי שחלה היה נרפא על ידו מיד ולא היו משעבדים את ליבם ומבקשים רחמים מהקדוש ברוך הוא. ובמסכת ברכות אמר רבי לוי שעל זה אמר חזקיה לקדוש ברוך הוא, והטוב בעיניך עשיתי שגנז ספר הרפואות כדי שיבקשו החולים רחמים. אבל הרמב״ם בפירוש המשניות תמה על פירושו של רש"י. שאם כן כל הרעב שנוטל לחם יחשב שאינו סומך על הקדוש ברוך הוא, והאמת היא עד הרבה, כמו שמודים לקדוש ברוך הוא שזימן את הלחם, כך יש להודות על שזימן רפואה. לכן מבאר הרמב״ם באופן אחר שהרפואות שבספר היו על פי הכוכבים, שלא התירה התורה להתרפות בזה וכוונת מחבר הספר, לא הייתה כדי שבני אדם יעשו על פיו, אלא רק על דרך החוכמה וזה מותר. אלא שלאחר שהחלו לעשות רפואות על פי הספר, היה צריך לגונזו. ועוד ביור אומר הרמב״ם שאומנם היה זה ספר רפואה, אבל משהו צריך לגונזו, משום שאנשים היו לומדים מהספר גם כיצד להכין סם המוות. ממשיכה הברית אבל שלושה דברים אילו לא הודו לו חכמים. א', קיצץ את הדלתות של היכל בית המקדש ושגרן למלך אשור ולא הודו לו. מלך אשור העניש את חזקיה שיביא לו 300 כיכר כסף ו-30 כיכר זהב, וחזקיה הביאם גם מאוצרות המקדש. כמבואר בספר מלכים ב' פרק חי. והמפרשים בספר מלכים פרשו שקילף את ציפוי הזהב מהדלתות ואת זה שלח. וחכמים לא הודו לו משום שהיה לו לפתוח בקדוש ברוך הוא. ועוד שמפני ביזוי המקדש היה צריך לשחדו בדברים אחרים אף אם היה נדחק על ידי זה. ב' סתם ממעיין הגיחון העליון כדי שלא יהיה מים לצבא סנחירב שצר על ירושלים ולא הודו לו משום שהיה לו לפתוח בהשם שיבטיחו וגנותי על העיר הזאת להושיע. כאמור בישעיהו פרק למד זין פסוק למד ה'. והגיחון היינו השילוח, מעיין קטן סמוך לירושלים. וזה אינו נער הגיחון האמור בספר בראשית שוקלה לא היה בארץ ישראל. והדבר השלישי שעשה חזקיה ולא הודו לו חכמים, עיבר ניסן בניסן ביום 30 של הדר שראוי כבר לקובעו לראש חודש ניסן, עיבר את השנה והפכו לתחילת הדר שני. ולא הודו לו מכיוון שיום זה ראוי להיות מחודש ניסן אם בית דין יקדשו בו את החודש, ולכן אסור לעבר בו את השנה כמו שאסור בניסן עצמו. ולמה מעברים את השנה? כי צריך שתהיה תקופת האביב בחודש ניסן. וכיוון שתקופות השנה תלויים בשנת החמה ושנת החמה, שהיא מעט יותר מ-365 ימים יתירה על שנת הלבנה שהיא 12 חודשים, כמעט ב-11 יום, צריך להוסיף על שנת הלבנה ולהשוותה לשנת החמה. ועושים זאת כאשר מתקבצת תוספת של 30 יום לערך, מוסיפים חודש אחד. ועושים את השנה ל-13 חודשים. אומרת הגמרא שנינו במשנה בין הדברים שאנשי יריחו עשו ולא מיחו בהם שהיו מרכיבים דקלים כל היום של י"ד בניסן בערב פסח. ואומרת הגמרא איך יעבדי כיצד אנשי יריחו היו עושים את ההרכבה. אמר רב יהודה מייטי אסא דרא מביאים הדס לך ושיחרא דדפנה ושחר שעשוי מפרי אילן שקרוי דפנה וקמחא דסערי דרמא במנה דלא חלפי עליה 40 יומין וקמח שעורים המונח בכלי שלא חלפו עליו 40 יום מתחינתו ומרתחי להו ושדלהו לדיקלה בליבי מרתיחים אותם ומשליחים בלב הדקל ומועיל לו להתקיים. ממשיכה הגמרא וכל אילן דקאי בארבע אמות דידי כל אילן שנמצא בתוך ארבע אמות של עץ הדקל הזה היא לא עבדי לאחי אם לא עושים לו גם כן, כמו שעשו לעץ הדקל, צווי לאלתר, אותו אילן מתייבש מיד. וכל הנידון כאן הוא רק מצד עשיית מלאכה ביום י' ד' בניסן. אבל משום כליים אין איסור, משום שאם מרכיב דבר שאין בו כוח הצמיחה לעצמו, אלא רק משקה הנבלה באילן ומייטיב את צמיחתו, הרי זה מותר כמו השקעה, אומר החזון איש בלכות כליים. ביור נוסף כיצד היו מרכיבים, רבה חברי דרבה אמר, אין זה הפירוש של מרכיבים הנאמר במשנה, אלא מנחי כופרה דיכרה לנוקבתא. מניחים ותוכבים ענף רך של דקל זכר לתוך סדק שעושים בדקל נקבה. דקל זכר עושה פירות ודקל נקבה אינו עושה פירות, ועל ידי שמרכיבים בנקבה ענף של דקל זכר יגדלו בזה פירות. ובביור המחלוקת בזה בין אנשי יריחו לחכמים, כותב המאירי שבני יריחו סברו שמה שאסור לעשות מלאכה בי"ד בניסן, משום שמקריבים ביום זה את קורבן הפסח. וממילא מי שאינו בירושלים, אין איסור אלא מן המנחה ולמעלה, כבשאר ימים טובים. גם חכמים סברו כך, ולכן לא מיחו בידם, אלא שסברו שמכוער הדבר לעשות מלאכה לאחר חצות גם לא בירושלים, וגם בזמן הזה שאין בית המקדש, ולכן היה זה שלא ברצונם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה וקורחין את שמה, זה היה אחד מהדברים שעשו אנשי יריחו ולא מיחו בידם. מבררת הגמרא, איך יעבדי, כיצד היו עושים? אמר רב יהודה, היו אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ולא היו מפסיקים לאחר מכן, אלא מיד היו מתחילים לומר ואהבת. ולא היו נוהגים כהוגן, לפי שצריך להאריך במילה אחד, ולהפסיק בין קבלת עול מלכות שמיים שבפסוק הזה, לבין פסוק שני ואילך, שנאמרו בלשון ציווי. רב אמר, ביור נוסף, כיצד היו קורחים את שמה? מפסיקים היו בין פרשת שמה לבאהבת, אלא שהיו אומרים והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ללא הפסקה בין המילה היום לבין על לבביך. דמשמע מזה שרק היום יהיו הדברים על לבביך ולא יהיו מחר על לבביך. והקריאה הנכונה היא להפסיק מעט בין המילה היום לבין על לבביך, וממילא המשמעות שיש לשים את הציווי שנצטווה היום על ליבו, ומטעם זה גם בפרשה השנייה של קריאת שמה בפסוק אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם, יש להפסיק בין המילה היום לבין המילה לאהבה, כך אומר המהרש"א. ולשון הפסוק שנצטווינו היום בא ללמדנו, אומר הספרי, שכל יום ויום יהיו דברי תורה חביבים וחשובים לנו כאילו נצטווינו בזה היום. מביאה הגמרא בזה מחלוקת תנאים בברייתא. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, כיצד היו אנשי יריחו כורחים את שמה? היו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ולא היו מפסיקים לאחר מכן, אלא היו מתחילים לומר ואהבת. אילו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מפסיקים היו בין אחד לואהבת, אלא שלא היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ונחשב שהם כורחים משום שמדבקים את כל הקריאה כמות שהיא ולא היו מוסיפים. והמאירי כתב שאנשי יריחו אמנם הפסיקו בשהייה מועטת כדי לא לכרוך את קבלת עול מלכות שמיים מקבלת מצוות, אבל דעת חכמים לא הייתה נוחה משום שלא אמרו ברוך שם שאמרו יעקב אבינו. ואמנם לא מיחו בהם משום שגם משה לא אמרו, כמבואר לכמן בגמרא. מבררת הגמרא את עניין אמירת ברוך שם כבוד מלכותו בקריאת שמע. וענן, מה הייתה מאמרין עליה? מה הטעם שאנחנו כן אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? מבררת הגמרא, כדדריש רבי שמעון בן לקיש. דאמר רבי שמעון בן לקיש, נאמר על יעקב אבינו בטרם מיתתו בספר בראשית פרק ממתת פסוק א', היקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ויגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. הפסוק הזה מלמד שבאותה העת ביקש יעקב לגלות לבניו את קץ הימין, את זמן הגאולה, ואין הסתלקה ממנו שכינה ולא יכול היה לגלות להם. אמר יעקב, שמא חס ושלום יש במיתתי בזרי פסול, שיש בהם מי שאינו מאמין שהשם הוא אחד, ולכן הסתלקה השכינה. כי אברהם שיצא ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו, אמרו לו בניו לאביהם, שמע ישראל, יעקב הנקרא ישראל, השם אלוקינו השם אחד. וכך אמרו לו, כשם שאין בליבך אלא השם אחד, כך אין בליבנו אלא השם אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו והודה לקדוש ברוך הוא שאין בזרו פסול, ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמרי רבנן איכי נעביד, נסתפקו חכמים כיצד ננהג בעניין אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. נאמרו נתקן לאומרו לאחר שאומרים שמע ישראל, הלא לא אמרה משה רבינו בפרשת שמע ישראל שנכתבה בתורה. והגם שיש הרבה תפילות ופיוטים שאנחנו אומרים למרות שמשה לא אמרם, מכל מקום הגנאי הוא להפסיק באמצע דברי משה בדבר שהוא לא אמרו, מסביר המהרש"א. ואם לא נאמרו, הרי אמרו יעקב, לכך התקינו חכמים שיהיו אומרים אותו בחשאי, בלחש. והמהרש"א מבאר את ההבדל בין יעקב שאמרו לבין משה שלא אמרו. יעקב אמרו כששמע את בניו מזכירים את שם השם ומקבלים עליהם עול מלכות שמיים. וכמו שהיו ישראל עונים ברוך שם כבוד מלכותו ביום הכיפורים כשהיה הכהן הגדול מזכיר את שם השם. אבל משה שכתב את פרשת שמע כדי ללמדה לבני ישראל, ולא אמרה כדרך הקורא קריאת שמע שמקבל עליו עול מלכות שמיים, לכן לא הוסיף ברוך שם כבוד מלכותו. ולפי זה אנחנו בעת שאנו קוראים קריאת שמע צריכים לנהוג כיעקב. אבל כיוון שלא אמרה משה יש בזה גנאי, ולכן אמרו חכמים לומר ברוך שם בלחש. הביאה הגמרא לזה משל. אמר רבי יצחק אמרי דווי רבי עמי, אמרו בבית מדרשו של רבי עמי, משל לבת מלך שהאריכה ציקי גדירה, האריכה תבלין לתבשיל ערב ומבוסם ונתאבתה לאכול ממנו ואינה יודעת כיצד לנהוג. משום שאם תאמר לעבדיה שיביאו לה ממנו, הרי יש לה גנאי במה שמבקשת, שיחזיקוה לזללנית. ואם לא תאמר יש לה צער, שהרי היא מתאבה לאוכלו. התחילו עבדיה שהבינו מעצמם שהיא רוצה את התבשיל להביא לה ממנו בחשאי, ונמצא שצערה הסתלק לה בלא גנאי. החתם סופר ביאר את דמיון המשל והנמשל לעניין ציקי כדירה, שבמשל מבואר שגנאי הוא לבת המלך לבקש ציקי כדירה, וכמו כן גם לעניין ברוך שם גנאי הוא לנו לאומרו, משום שנראה שאנו צריכים לומר זאת כמו בני יעקב שנסתפק אביהם אם לא נתערערו יסודות האמונה שלהם, והוא ביזיון לנו, שאנו נחשדים בזה. ואם לא נאמר יש לנו צער, שהרי אנחנו משתוקקים לשבח את הקדוש ברוך הוא, וגם השכינה שכנגדנו משתוקקת לשמוע עדותינו בכל יום פעמיים, וצער הוא אם לא נאמר, ולכן אנו אומרים בחשאי כמו שעבדי בת המלך מביאים לה בחשאי, וזהו ציקי גדירה שבמשל, שהרי חזל כינו את מי שמקלקל דרכיו, מקדיח תפשילו ברבים, ולכן שורשי האמונה שבלב נקראים ציקי גדירה. מסיים את הגמרא, אמר רבי אבאו, לאחר זמן התקינו שיהיו אומרים אותו בקול רם ולא בלחש, ואתה מפני תרעומת המינין, שלא יאמרו הכופרים שאנו אומרים בחשאי דבר שאינו הגון. והמאירי יוסיף שיאמרו שאף אנו מפקפקים בכך שהשם אחד, ולכן אנו מוסיפים דברים בחשאי. ובנערדה דלק המינין, שאין שם כופרים ואין צורך לחשוש מהם, עד אשתה אמרי לבחשאי. עד עכשיו אומרים זאת בשקט, כמו עיקר התקנה. אומר המאירי, וכן המנהג עכשיו בכל מקום. שנינו במשנה שאנשי יריחו נהגו לעשות שישה דברים. מביאה הגמרא ברייתא כאין משנתנו. תנו רבנן. שנינו ברייתא שמופיעה גם במסכת מנחות. בדף העיני, שישה דברים עשו אנשי יריחו, שלושה מהם עשו ברצון חכמים, כלומר שלא היו חכמים מקפידים עליהם, על דברים אלו, ושלושה שלא ברצון חכמים, ואלו הן שלושת הדברים שהיו עושים ברצון חכמים, מרכיבים תקלים כל היום של י' בניסן, וקורחין את שמה וקוצרים מהתבואה החדשה לפני שהקריבו את קורבן העומר. ואלו הן שלושת הדברים שלא עשו ברצון חכמים, גודשין עושים הרימה מהתבואה החדשה לפני שהקריבו את קורבן העומר, ופורצין פרצות בגדרות של גינותיהם ובגדרות של פרדסותיהן כדי להכיל נשר לעניים, שהעניים יוכלו להיכנס ולאכול את מה שנשר מהאילנות בשני בצורת, בשנות בצורת, בשבתות וימים טובים. ואת הפרצות היו עושים מערב שבת ויום טוב כדי להכיל את הנשר, את מה שנשר מהאילנות לעניים בשבת ויום טוב. ואף שהוא לצורך העניים לא היה זה ברצון חכמים, כיוון שהוא איסור שבות, מכאן מוכרח שאיסור שבות לא הותר אף במקום מצווה. ואין זה כמו דמי שאף שאסור לאוכלו, מכל מקום מותר להכילו לעניים. כך המשנה ברורה בסימן שין חב ב' סעיף קטן ה'. ומתירים בענה גם זויות של הקדש של חרוב ושל שקמה, ענפים שגדלו בעצי חרוב ושקמה לאחר שהוקדשו העצים. אלו הם דברי רבי מאיר. ממשיכה הברייתא, אמר לו רבי יהודה לרבי מאיר, אם כדבריך שאת שלושת הדברים הראשונים ברצון חכמים היו עושים, שמשמע שחכמים הסכימו להנהגות הללו, אם כן שיהיו כל אדם עושים כן לכתחילה, אלא ודאי אילו ואילו כל ששת הדברים שלא ברצון חכמים היו עושים, אלא שעל שלושה שהיו חמורים יותר מיכו בידם חכמים, ועל שלושה שלא היו חמורים כל כך, לא מיכו בידם חכמים. ממשיך רבי יהודה בדבריו, אלו הדברים שלא מיכו חכמים בידם. מרכיבים תקלים כל היום וקורחין את שמה וקוצרין וגודשין לפני העומר. ואלו הדברים שמיכו חכמים בידם, מתירים גם זיות של הקדש של חרוב ושל שקמה, ופורצין פרצות בגנותיהם ופרדסיהן להכיל נשר לעניים בשבתות וימים טובים בשני בצורת, ונותנים פאה לירק, למרות שירק פטור מפאה, השאירו פאה לעניים בירקות, בשדות הירקות שלהם, ומיכו בידם חכמים. עד כאן הברייתא. מקשה הגמרא על דברי רב יהודה בברייתא. רב יהודה מנה את הקצירה בנוסף לגדישה לפני העומר, בין ההנהגות שלא היו ברצון חכמים, אלא שחכמים לא מיכו בהם. תמהה הגמרא על כך ומקשה, וכי סבר רב יהודה שהקצירה שלא ברצון חכמים היא. ואתנן, שנינו משנה במסכת מנחות, פרק י' משנה ח', שאנשי יריחו, היו קוצרים לפני העומר, לפני הקרבת קורבן העומר ברצון חכמים, וגודשין לפני העומר שלא ברצון חכמים. וגם מה שגדשו שלא היה ברצונם של חכמים, מכל מקום לא מיכו בידם חכמים. מדייק את הגמרא, מן שמת לי דאמר מיכו ולא מיכו, ממי שמעת שאמר את הלשון מיכו ולא מיכו? רבי יהודה, שנקט בברייתא את הלשון מיכו ולא מיכו. אם כן מסתמה, גם המשנה הזו, במסכת מנחות מדברי רבי יהודה היא, וקטני ושנינו בה שקוצרין ברצון חכמים. מוכח שדעת רבי יהודה שקצירה היא לכתחילה ברצון חכמים, ולא כדבריו בברייתא, שזה לא היה ברצון חכמים, רק חכמים לא מיכו. ותרץ את הגמרא את הסתירה, ולפני כן מקדימה ומקשה למקשה עצמו, ולטעמך, לטעמך, אתה המקשה, שאתה מקשה מהמשנה על הברייתא, משמע שהברייתא עצמה מיושבת לך. הרי יש לך להקשות על גוף דברי הברייתא. בתחילה כתוב הברייתא ששלושה דברים שעשו אנשי יריחו ולא מיכו בהם חכמים. והרי הני הדברים שמנתה הברייתא שעשו ארבעה אהבה, הם ארבעה מרכיבין, כורחין, קוצרין וגודשין. אלא אומרת הגמרא סמי מכאן קצירה. מתרצת הגמרא בעצם את הקושייה גם על המקשה וגם את הקושייה מהמשנה. יש למחוק מהברייתא את המילה וקוצרין. ובכך מיושבת הברייתא וגם אין סתירה בדעת רב יהודה בין את דבריו במשנה לדבריו בברייתא. שהרי מעולם רב יהודה לא אמר שקצירה אינה ברצון חכמים. נמצא שלפי כולם הקצירה היא לכתחילה ברצון חכמים והקדישה שלא ברצון חכמים. וטעם הדבר הוא, משום שמהתורה אין איסור לקצור ביריחו מפני שהוא מקום שאין מביא ממנו סולות למנחות. וכמו כן החשש שמה בתוך כדי התעסקות בתבועה יבואו גם לאכול מן החדש קודם הקרבת קורבן העומר, זה חשש רחוק כיוון שאנשים יודעים שיש איסור לאכול חדש ורגילים תמיד להיזהר בזה. ולכן כיוון שאם לא יקצרו תיפסד התבועה מאחר ושדה יבי ישעי, במקום הפסד לא חששו לזה והתירו לכתחילה. ורק לעניין קדישה שאין הפסד אם ימתינו מלקדוש עד אחר הקרבת קורבן העומר, גזרו בזה. רואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים נון ד' ונון ה' במסכת פסחים עם הצגת 10 שאלות לשילום סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, איכן יש פחות סברה לחשוש ליוהרה, בחתן שקורא קריאת שמע או באי עשיית מלאכה בתשעה באב ומדוע? שאלה שנייה, שיבולת שנשתלה בי"ד בניסן, האם תהיה מותרת בהקרבת העומר? שאלה שלישית, מלאכה שהתחיל בקודם י"ד בניסן ואינה לצורך המועד, האם יכול לסיימה בי"ד בניסן? שאלה רביעית, האם מותר לתקן מנעולים בכל המועד ומניין? שאלה חמישית, בי"ד בניסן ובכל המועד, האם יכול להחזיר תרנגולת שברחה לשבת על הביצים? שאלה שישית, בי"ד בניסן ובכל המועד, האם יכול להביא כלים שאינם לצורך המועד מבית האומן? שאלה שביעית, קצירה שעשו אנשי יריחו, האם הייתה ברצון חכמים ומדוע? שאלה שמינית, גדישה שעשו אנשי יריחו, מדוע לא הייתה ברצון חכמים והאם יחו עליה? שאלה תשיעית, מדוע גנז חזקיה ספר רפואות והאם הודו לו על כך? והשאלה האחרונה, במה יש יותר סברה? שהדבר מוכן לאדם יהיה מוכן לכלבים או להפך? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי ב' בשבט תשפ"א, ערב שבת קודש פרשת וערה תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, כמעט. את דפים נון ה' ונון ו' במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה. יום ראשון, דלת בשבט תשפ"א, ונלמד את דף נון זין במסכת פסחים. לקוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בפסרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילד המיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לאורה איתה, חי וראי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.